אנחנו שמחים ומתכבדים לפתוח את הכנס השישי, כנס רמלה השישי. כאן זאת הפעם השישית בעיר הזאת רמלה, כשנושא הכנס היום הוא המשפט הציבורי במדינה יהודית. בשנים האחרונות השתדלו מארגני הכנס לעסוק בנושאים רלוונטיים שעוסקים בדמותה וצביונה של מדינת ישראל, במכלול של תחומים, במכלול של יחסים בין המדינה לאזרחיה, לאומות העולם ולמערכות השלטון שבה. כנסים הללו, כנסים שבאים כדרכם של כנסים, לנסות לברר קצת לעומק מעבר לרמת הכותרת בעיתון, באמצעות אנשים רלוונטיים, אנשי מקצוע, נבחרי ציבור, לנסות לחדד או לחפש את המשתף בנושאים מהותיים ועקרוניים שעומדים על סדר היום. אחת משבע מצוות בני נוח היא המצווה להקים מערכת משפט. שערי הווה זהיר בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו, וחלק מהותי משלומה של מלכות זאת מערכת בית משפט או בתי משפט הגונה, ישרה, שנותנת דין צדק וצדק לכל אזרחיה. דומני שעל הברכה היחידה שאנחנו מברכים הסר ממנו יגון והנחה, זאת ברכת השופטים. השיבה שופטינו כבראשונה ויעצינו כבתחילה, ולא על רפואה שלמה מבקשים הסר ממנו יגון והנחה, אלא דווקא לברכה הזאת, שמערכת המשפט לא תגרום ליגון והנחה בקרב אלה שבאים להידון בפניה. הנביאים, השופטים, מנהיגי ישראל לדורותיהם, מהתורה ועד אחרוני ימינו, ציוו וביקשו וטענו על יצירת מערכת משפט הגונה, ראויה, של אנשי אמת, שונאי בצע, ושאר התכונות הנדרשות במערכת המשפט. דומני מוריי ורבותיי, עד שנאפשר לאנשים להיכנס בינתיים, בבקשה לשבת אם אפשר. רבע לאחת עשרה. לפי ה... בעשר וחצי אפילו. עשר וחצי. לא, לא. עשר התכנסות, עשר וחצי התחלה. בכל מקרה, מוריי ורבותיי, אני רוצה בפתח הדברים, כהרגלם של בעלי אכסניה, להודות ליוזמים, למארגנים, לתנועת קוממיות, לראש עיריית רמלה, יואל לוי, לרב שי סימנובסקי ולבנדה על ארגון הכנס ולכל הצוות של כנס רמלה. כמובן שנודה אחר כך לכל אחד מהאנשים שיעדו לכאן. אני מתכבד להזמין לשיחת הפתיחה, אחר כך נוכל גם להרחיב בהמשך הפאנלים. שיחת הפתיחה תעסוק בבית המשפט העליון ומדינת ישראל יהודית ודמוקרטית. לשיחת הפתיחה אני מתכבד להזמין בעוד דקה את מכובדי הרב דוקטור חיים שיין, ואני מקדם בברכה ובשמחה את חברת הכנסת רות קלדרון, דוקטור רות קלדרון. ברשותך רות, אני אציג אותך כשתעלי לדבר, אבל אני כבר מברך אותך מעכשיו. בבקשה, הרב דוקטור חיים שיין, על הנושא בית המשפט העליון במדינת ישראל יהודית דמוקרטית, לרשותך, בבקשה, 20 דקות, מכובד.
שלום לכולם. לפני שנים למדתי בישיבה יוניברסיטי בניו יורק, ובמסגרת הלימודים לקחתי קורסים באוניברסיטת קולומביה, והכרתי שם פרופסור לתיאולוגיה כומר דני בשם ונדנברג. והוא שאל אותי, אתם היהודים אומרים שאתם העם הנבחר, איך הגעתם לרעיון המוזר הזה? אז אמרתי לו, קודם כל, עובדתית זה נכון, כי אם לוקחים את מספר האנשים שקיבלו פרס נובל, 30% מהם יהודים, כשהיהודים באוכלוסייה זה בקושי פרומיל. ואז אמרתי לו, אני אסביר לך גם איך זה קרה. אמרתי לו, בימי הביניים, ילד גוי מוכשר, המקום היחידי שהוא יכול היה ללמוד זה במסגרת הכנסייה. כי כל מוסדות ההשכלה היו של הכנסייה. הילדים המוכשרים ביותר אצל הגויים נהיו כמרים, ולכמרים לא היו ילדים. זאת אומרת, במשך קרוב לאלף שנה, הפוטנציאל הגנטי המעולה ביותר של הגויים נכחד. מה קרה אצל היהודים? הילד המוכשר ביותר בישיבה היה מתחתן עם הבת של ראש הישיבה, או עם הבת של הגביר, ורק צריך לעשות עוד ילדים וללמוד. אז במשך אלף שנה נהיה פה פוטנציאל גנטי, משהו לא נורמלי. הוא היה בשוק, הפרופסור הדני הזה, אז הוא שואל אותי, אז איך אתה מסביר שיש גם כמה גויים מוכשרים? אמרתי לו, זה לצרי בגלל הנישואי תערובת. עכשיו תראו לעצמכם מדינה קטנה כמו מדינת ישראל, שהתקבצו בה המוחות המשוכללים ביותר בעולם. זו מדינה לא נורמלית. אני בזמנו הייתי דירקטור בתעס, היו מגיעים המהנדסים מארצות הברית לראות מה אנחנו עשינו עם הנשק שהם מוכרים לנו. יש פה פשוט במדינה הזאת, יש פה ים של גאונים. אבל יש רק בעיה אחת. המדינה הזאת, יש לה בעיה של זהות. רק לצורך האילוסטרציה, לפני כמה זמן הרציתי באוניברסיטה מכובדת, ושאלתי את הסטודנטים מה היה מבצע דני. אז מצביע איזה אינטליגנט, ואני שואל אותו, מה היה מבצע דני? הוא אומר לי, זה היה מבצע של שטראוס. הייתי בשוק. אף אחד לא צחק. חודשיים אחרי זה, הרציתי בכנס של מורים, 800 מורים בבנייני האומה בירושלים, וסיפרתי להם את הסיפור הזה כבדיחה, ואף אחד לא צחק. אז רבותיי, בתוך כל הגאונות הזאת, יש פה בעיה של זהות, יש פה דור שלם של אנשים שלא יודעים מאיפה הם באים ולא יודעים לאן הם הולכים. מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שאזרחיה לא יודעים מהם גבולותיה, שאזרחיה לא יודעים מהי שיטתה הכלכלית, שאזרחיה אפילו לא מסוגלים להגדיר מיהו יהודי. לתוך המאבק הענק הזה על דמותה של המדינה, לבית המשפט העליון יש תפקיד מרכזי מזה שני עשורים, ועל הנושא הזה אני רוצה להסביר. כשבאו להקים את ההרכב הראשון של בית המשפט העליון, בן גוריון נתן לחיים כהן רשימה של שמות ואמר לו, תבדוק לי מי זה האנשים האלה, הם מועמדים לבית המשפט העליון בהרכב הראשון. ואני במו עיניי ראיתי את המכתב של חיים כהן, על יד כל שם היה כתוב, זה רוויזיוניסט, השני זה כבר בתקופת המנדט נחשד בקבלת שוחד. בקיצור, בחרו שופטים לבית המשפט העליון שכל דעתם, תפיסת עולמם, הייתה התפיסה לעמוד בשירותו של החזון של דוד בן גוריון. ובמשך שנים שופטי בית המשפט העליון ראו את עצמם שלוחים של השלטון, של הממסד, כדי להבטיח את פעילותו. אפילו השופט חיים כהן לימים היה זה שהגן בבית המשפט העליון על כל היחס העוין נגד הערבים. אחר כך הוא נהיה אביר זכויות האדם. אבל שם הוא התחיל. וזאת הייתה תפיסתם של השופטים. הם ראו את עצמם כעומדים בשירותו של אידיאל גדול. עכשיו, תשמעו הרצאות על בית המשפט העליון, וכולם יגידו לכם שגם בשנים הראשונות בית המשפט העליון היה אקטיבי, ויזכירו את פסק דין כל העם, ופסק דין בג'רנו, ופסק דין שייב. אלה שלושה פסקי דין, ואין מלבדם. ואז רבותיי, בשנת 1962, אני טוען, ניתן פסק הדין אחד המעניינים ביותר בתולדות בית המשפט העליון, ואני היחידי שחושב כך. פסק הדין הזה נקרא רייזנפלד נגד יעקובסון. מה שהיה שמה היה גבר נשוי שהבטיח נישואין לאישה רווקה, והשאלה שעלתה לדיון בבית המשפט, האם ההסכם הזה בין הגבר והאישה מוסרי או לא מוסרי. ההרכב של בית המשפט העליון היה השופט חיים כהן, שהיה אפיקורוס מדאורייטה, האחרון בתולדות מדינת ישראל. יותר אין אפיקורסים מדאורייטה, כי אנשים בורים. אחרי זה היה השופט זילברג, שייצג את האגף הדתי, והיה השופט ויתקון, שהיה שייך בזמנו למפלגה הפרוגרסיבית שקראו לה. והם ישבו בבית המשפט העליון והיו צריכים לדון בשאלה האם ההסכם הזה מוסרי או לא מוסרי. השופט חיים כהן והשופט זילברג אמרו צריכים ללכת על פי ההכוונה של המחוקק. למה? כי בישראל הדין האישי הוא הדין הדתי ולכן צריכים ללכת על פי ההלכה. בא השופט ויתקון ב-1962 ואומר בפסק דין, אזרחי מדינת ישראל לא מעניין אותם לא ערכים יהודיים, לא היסטוריה יהודית, אזרחי מדינת ישראל הם חלק מהתרבות המערבית האוניברסלית, ומי שיודע מהי אותה תרבות זה הציבור המתקדם והנאור, ובית המשפט העליון אמור לתת ביטוי לערכים של הציבור המתקדם והנאור. היה לי פעם מפגש רב משתתפים עם אחד משופטי בית המשפט העליון, ואני לחצתי אותו, ואני שאלתי אותו, מי זה הציבור המתקדם והנאור? והמסקנה הייתה, גר ברחביה, קורא עיתון הארץ, ועובד בבית המשפט העליון. מה שקרה רבותיי, בית המשפט העליון, הפך להיות כלי שרת בהתמודדות על דרכה של המדינה, ואחד הכלים המרכזיים, מה שהמפלגות הפוליטיות לא הצליחו להשיג, באמצעים דמוקרטיים של חוקים בכנסת, הדבר הזה נעשה באמצעות בית המשפט העליון באופן מתוחכם וחכם ביותר. הדבר הזה מתחיל בתחילת שנות ה-80. ומאחר והזמן קצר, אתן לכם שתי דוגמאות כדי שתבינו על מה אני מדבר. ישנו פסק דין שנקרא אביטן, רב פקד אביטן. אף אחד לא מכיר אותו. אף אחד גם לא קרא אותו, גם לא העיתונאים. בפסק דין אביטן מסופר על רב פקד במשטרה שקרא בעיתון, הוא שירת במשטרת בר שבע, והוא קרא בעיתון שהבדואים עוברים כעת תהליך של איור, אורבניזציה. הוא פנה למנהל ואמר, אני מאוד אוהב את הבדואים ואני רוצה לגור יחד איתם. עונה לו המנהל, הבדואים לא יסכימו לעבור ליישוב עירוני אם יהודים יגורו יחד איתם ביישוב. ולמנהל מקרקעי ישראל אין עניין לסבסד קרקעות עבור אזרחים שהם לא בדואים. כותב רב פקד אביטן, הוא כותב למנהל מקרקעי ישראל, אני מוותר על הסבסוד, אני רוצה לגור עם הבדואים. כותבים לו מהמנהל, הבדואים שוב לא יסכימו לגור ביחד עם יהודים. הולך אותו רב פקד אביטן לשייך של שבט אלוזאל ולשייך של שבט אלתמנה, ומביא תצירים של השייכים שמבקשים שיהודים יגורו יחד איתם, כי הם מאמינים שאם יהודים יגורו יחד איתם ביישוב, איכות החיים ביישוב תעלה. והמנהל התנגד, ואותו רב פקד אביטן הולך לבגץ. ומגיע הבגץ, ומה אומר הבגץ? הבגץ אומר שלבדואים יש ייחודיות שבטית, לאומית, דתית ומשפחתית, ומאחר והם לא יסכימו לגור יחד עם יהודים, אז לא צריך לאפשר ליהודים לגור יחד עם בדואים. ואומר בית המשפט העליון, באשר לתצעירים של השכים, אז השכים הבדואים ידועים כמכניסי אורחים, הם לא באמת התכוונו למה שהם הציגו בתצעיר. ולכן הוא לא יכול היה לגור יחד ביישוב בדואי. אבל כעבור כמה שנים, יש פסק דין כעדן בנושא של חריש, ושם אומר בית המשפט העליון שאין שום מניעה שערבי יגור יחד עם יהודים, כי ליהודים למעשה אין שום אפיון ייחודי להם. אז אין לי שום בעיה שערבים יגורו יחד עם יהודים באותו יישוב, אין שום בעיה בזה. יש הרבה ערים מעורבות גם רמלה, אין לי שום בעיה בזה. אבל לא יכול להיות מצב שבית המשפט העליון יגיד שלבדואים יש ייחודיות שבטית, לאומית ודתית, ויהודי לא יכול לגור איתם, אבל ליהודים אין. זה לא רק זה. ותסלחו לי שאני אומר דברים קשים על בית המשפט העליון. אם היו מזמינים אותי לדבר על בתי הדין הרבניים ועל הממסד הדתי, הייתם שומעים דברים יותר קשים. אבל התבקשתי לדבר על בית המשפט העליון. ואז רבותיי, ממשיכים בבית המשפט העליון, ועולה הנושא שערכיה של מדינת ישראל הם ערכים יהודיים ודמוקרטיים. אין אחד במדינת ישראל שיודע מה המשמעות של המושג ערכים יהודיים ודמוקרטיים. אף אחד לא יודע. הכנסת, ברוב בטלנותה, מבלי לפגוע בחברי כנסת שלא היו אז, לא הייתה מוכנה להתמודד עם ההגדרה של מדינה יהודית ודמוקרטית, והשאירה את הדבר הזה לבית המשפט. בא בית המשפט ואומר, מה זה מדינה יהודית ודמוקרטית? כאשר יש זהות בין ערכים יהודיים ודמוקרטיים, אז צריכים לאחד בין הערכים. אבל אם יש סתירה בין ערכים יהודיים ובין ערכים דמוקרטיים, ברור לגמרי שהערכים הדמוקרטיים גוברים ולא הערכים היהודיים. רבותיי, מאמצע שנות ה-80 יש תהליך שלם שמובל על ידי בית המשפט העליון כדי ליצור נתק בין המדינה ובין יהודיותה, במובן הנורמטיבי. כשבא שופט בכיר מאוד בבית המשפט העליון ואומר שיהודי הוא מי שמרגיש יהודי, זה מצוין. אז אפשר לקחת 600 אלף עובדים זרים, לגייר אותם, ופתרנו את הבעיה הדמוגרפית. החרדים לא השתלטו. אתם מבינים את המשמעות של הדבר? שבא בית המשפט העליון והוא קובע פסיקה בענייני גיור. מי שמו את בית המשפט לפסוק בנושאים של גיור? בית המשפט העליון ראה שדיני המשפחה נקבעים על ידי בתי הדין הרבניים, הלכו ויזמו את הקמת בתי המשפט למשפחה. מה היה כל הרעיון של בית המשפט למשפחה? לגרום לזה שבתי הדין הרבניים יתאפסו. ובאמת היום תבואו לבתי הדין הרבניים, זה נהיה בקושי בית דין לגיטין. הייתם באים פעם לבית דין רבני, הייתם רואים הרבה מאוד אנשים יושבים על המדרגות, מחכים לתיקים שלהם. היום בתי הדין הרבניים ריקים, אין להם מה לעשות. כי הכל עבר לבית המשפט למשפחה. שלא תבינו לא נכון, בתי הדין הרבניים קנו את זה ביושר גדול. הם אשמים במידה די רבה במה שקרה. אבל הם שיחקו לידי בית המשפט העליון בניסיון שלו לנתק בין המדינה הזאת ובין יהודיותה. עכשיו, הדבר הזה נעשה באופן מדהים, חכם מאוד, והייתי אומר אפילו על גבול הגאונות. זה לא מתחיל ביום אחד, זה נעשה בשלבים וזה נעשה באופן גאוני. אני אתן לכם עוד דוגמה איך זה נעשה. בא בית המשפט העליון, עד שהשופט ברק הגיע לבית המשפט העליון, הגישה של בית המשפט העליון הייתה פרשנות דווקנית. בית המשפט אמור לפרש את החוק על פי לשון החוק. בא בית המשפט העליון, בפסק דין כהן נגד קני, בא השופט ברק ויצר מציאות חדשה בבית המשפט העליון במדינת ישראל. יותר אנחנו לא מפרשים על פי הפרשנות הדווקנית, אלא אנחנו מפרשים על פי הפרשנות התכליתית. זאת אומרת שבית המשפט העליון אמור להבין מהי התכלית של המחוקק, ולפסוק את פסק הדין לא על פי לשון החוק, אלא על פי תכלית החוק. ולכן יכולה להיות פרשנות של בית המשפט העליון, שהיא שונה לגמרי ממה שהמחוקקים התכוונו לזה. אבל שוב אני רוצה שתבינו, עם כל הביקורת שלי על בית המשפט העליון, האמת היא שאין לי טענה אמיתית כנגד בית המשפט העליון. רבותיי, הכוח של בית המשפט העליון מול הכנסת והרשות המבצעת זה כמו כלים שלובים. כאשר הכנסת נתפסת בעיני הציבור כגוף מושחת, שאנשים עוברים מתפקיד של שר לבית הכלא, המעמד של הכנסת בעיני הציבור הוא בשפל. כשמעמד הכנסת הוא בשפל, מעמדו של בית המשפט העליון בשמיים. בשמיים ממש. כי הציבור מסתכל, הוא רוצה לראות איזשהו מקור השראה, אז הוא מסתכל על בית המשפט העליון. ובית המשפט העליון אין לו ארנק ואין לו חרב, לבית המשפט העליון יש את אמון הציבור. וכשבית המשפט רואה שהציבור מאמין בו, אז בית המשפט העליון מרשה לעצמו לעשות את מה שהוא רוצה. והשופט ברק זיהה את הוואקום הזה, ובית המשפט העליון שהיה כולו בצלמו ובדמותו של השופט ברק, הוא שינה את דמותה של מדינת ישראל. עם משמעות עמוקה ביותר. במדינת ישראל השיח היום הוא שיח של זכויות. כל אחד שואל במדינת ישראל מה מגיע לי, מה יוצא לי ומה אני יכול לקבל. זה הפך להיות שיח של זכויות, והכל תחת הכותרת של זכויות הפרט. אף אחד היום במדינת ישראל לא מדבר על החובות. אף אחד היום לא שואל מה הוא חייב למדינה, מה הוא צריך לתת למדינה, כל אחד שואל מה הוא יכול לקבל מהמדינה. וזה הרוח של בית המשפט העליון, הרוח הזאת שהובילה את שיח הזכויות. שלא נדבר על זה שיש פסקי דין של בית המשפט העליון בעניינים דתיים ממש, כמו לדוגמה תעודות הכשר. רבנות מקומית לא מסכימה לתת תעודת הכשר לפסק דין קומפורטי ואחרים, הרבנות המקומית לא מסכימה לתת הכשר לאיזשהו גוף, אז בא בית המשפט העליון וקובע אם לתת או לא לתת הכשר. וזה קרה רק בגלל החולשה של הכנסת והחולשה של הממסד הדתי שנתפס בעיני הציבור בשפל המדרגה. ולכן אני אומר, מדינת ישראל נמצאת היום במאבק אמיתי על דמותה של המדינה. זה מאבק שתמיד דחו אותו. תמיד אמרו, יש דברים יותר חשובים, יש בעיות ביטחוניות, ותמיד הדחיקו את זה לשוליים. ולכן גדל פה דור של בורים ועמי הארצות. אני קורא לזה אבמים, עצמים בלתי מזוהים. ועכשיו, רבותיי, אולי הגיע הזמן, ואני שמח שנמצאת פה חברת כנסת קלדרון, שהיא תורמת ממש בנושא הזה. עכשיו הגיע הזמן, רבותיי, שכל אחד ואחד מאיתנו ישאל מה משמעותה של מדינה יהודית ודמוקרטית. מה משמעותה של מדינת ישראל? לאן המדינה הזאת רוצה ללכת? לאן היא רוצה להוביל? על איזה ערכים היא אמורה לחנך את האזרחים? כשאני הייתי צעיר, כל אחד ידע מי זה מאיר הר ציון. אבל תשאלו היום מי זה מאיר הר ציון, אף אחד לא יודע. אבל מי זה בר רפאלי ויוסי בן עיון, כולם יודעים. תשאלו מי זה בן גוריון, יגידו לכם זה שדה תעופה. והדרך היחידה היא הדרך שבה הכנסת, ואני מקווה שהכנסת משפרת את מעמדה. יש לי הרגשה שהכנסת החדשה, יש בה הרבה פנים חדשות, יש בה רוח חדשה. הדרך היחידה היא שהכנסת תעמוד על מקומה ותעמוד על זכויותיה ועל תפקידה להוביל את מדינת ישראל, להגדיר את הדרך, להגדיר את הערכים בכל תחום. גם בתחומי הכלכלה וגם בתחומי החברה וגם בתחומי המשפט וגם בתחומי הערכים היהודיים. זה התפקיד של הכנסת, ואני מקווה שהכנסת היום יש לה מעמד יותר טוב בעיני הציבור, שגם יאפשר לה לעמוד מול בית המשפט העליון. תדעו לכם שהשופט ברק הגיע לבית המשפט העליון, אחוז האמון של הציבור בבית המשפט העליון היה 86%, אחוז האמון של הציבור בכנסת היה קרוב ל-35%. כשהשופט ברק עזב את בית המשפט העליון, היום אחוז האמון הציבור בבית המשפט העליון הוא 29%. איך הייתה המפולת הזאת? משום שהציבור הרגיש שבית המשפט העליון לא ממלא את ייעודו. התפקיד של בית המשפט העליון הוא לפתור סכסוכים, התפקיד של בית המשפט העליון הוא לא להנהיג ולא להנחיל ערכים, כי המקום שבו צריך להתקיים הדיון זה הכנסת. החוק הוא בסופו של דבר פשרה לאומית. בכנסת יושבים הנציגים של כל החברה הישראלית, והם אמורים לקבוע את החוקים, שהם למעשה הפשרה שעל פיהם הציבור צריך ללכת. לא יכול להיות שבית המשפט העליון, שהוא לא נבחר, הוא ממונה, ולא יכול להיות, רבותיי, בתיק בבית המשפט העליון, שיש 11 שופטים, 10 שופטים קובעים דעה אחת, ושופט אחד קובע דעה הפוכה. זה לא יאומן. אין דמיון כזה בשום בית משפט עליון, בשום מדינה בעולם. אין מצב כזה. ולא רוצה להיכנס פה לדרך איך בוחרים שופטים, איך הגיעו השופטים לבית המשפט העליון, ואיך זה קרה שהשופטים התחילו להניג את המדינה. איך זה קרה שמדינת ישראל הפכה להיות בתהליך של משפטיזציה. היום שר לא, או חבר כנסת לא יכול להציע הצעת חוק, ושר לא יכול לעשות כלום אם הוא לא מקבל אישור מהיועץ המשפטי שלו שזה בסדר, וזה יעמוד במבחן של בגץ, והבגץ קובע מה סביר ומה לא סביר, והבגץ קובע מה מידתי ומה לא מידתי. בשיטה הזאת, רבותיי, אי אפשר לנהל מדינה ואי אפשר להוביל אותה בדרך שבה היא צריכה ללכת. לכן אני מאמין, ואני רוצה לסיים, אני רוצה לומר לכם, אנחנו נמצאים בפני רגעים היסטוריים, באמת רגעים גדולים. מי שיש לו קצת עיניים ולא רק עיני בשר, מבין שהחברה הישראלית נמצאת ברגעים גדולים, מהרגעים הגדולים ביותר שיש לה. אני מסתובב הרבה בארץ, תאמינו לי, לא רעב ללחם ולא צמא למים. אנשים פה לא רעבים. אנשים רוצים לשמוע את דבר השם. אנשים רוצים שידברו אליהם באיזשהו מימד רוחני. אנשים מרגישים את החלל שנוצר אצלם כשניתקו אותם מהערכים שלהם. יש שיר נפלא של אלתרמן שנקרא הנקודה היהודית. אצל כל יהודי יש איזושהי נקודה יהודית. הוא מרגיש אותה בשלבים שונים של החיים. ואני רוצה לומר לכם, האחריות במידה רבה מוטלת עליכם, על אלה שיושבים פה באולם. אנחנו נמצאים בעולם שהשיווק הוא אחד העיקרים הגדולים שבו. אם הדימוי שאנחנו משדרים לציבור הוא דימוי ערכי, הוא דימוי של ערכים, הוא דימוי של אמת, של יושר, של הסתפקות במועט, של אהבת הזולת, של התייחסות לאחר, אני מודיע לכם חגיגית, עם ישראל כולו יבוא אחרינו. אבל אם אנחנו משדרים לציבור ארוגנטיות, אנחנו, יש לנו את האמת וכל אחד אחר לא יודע על מה הוא מדבר, אנחנו מרחיקים את הציבור מאיתנו. אז זה רגע גדול, יש לנו את האפשרות להרים את הדגל, להרים את הנס ולקרוא מי להשם אליי, ואני אומר לכם, היהודים כולם יבואו. הלוואי ואנחנו נהיה ראויים לזה. תודה רבה.
תודה רבה לעורך הדין דוקטור חיים שיין. הרב, מכובדי, אנחנו בחלק הבא, בחלק הנוסף של הכנס, ניכנס לנקודה שעלתה בעת האחרונה לכותרות, תחת שמות שונים, יש שקראו לה שוויון בנטל, יש שקראו לה, כפי שהגדרת דוקטור שיין, מדינה יהודית ודמוקרטית, וכהנה וכהנה שמות שיסודם אחד, הרצון שלנו ליצור את האיזונים הנכונים בין שתי המילים הללו שהגדרנו, מדינה יהודית ודמוקרטית. לפני שנעלה את המשתתפים בדיון, אני רוצה ברשותכם לקרוא את ברכתו של ראש הממשלה לכנס, כפי שנשלחה למארגני הכנס. משתתפי ומארגני כנס רמלה הנכבדים, זו השנה השישית שבו מתקיים הכנס, ובחרתית שלוחה ברכת הצלחה לכל בי הכנס ומארגניו, בברכה בנימין נתניהו, ראש הממשלה. אני מודה לראש הממשלה, אני מודה למשתתפים במושב הבא. אני אזמין אותם ואני אומר מילות פתיחה ואחר כך את מנחי הכינוס. אני מתכבד להזמין את פרופסור גידי ספיר, אוניברסיטת בר אילן. פרופסור ספיר, בבקשה. אני מתכבד להזמין למושב הבא את הרב יהושע שפירא, מכובדנו ראש ישיבת ההסדר ברמת גן. את חברת הכנסת דוקטור רות קלדרון, בבקשה. אני לא רואה את הרב גפני, הוא פה? מה? ואחרון חביב ייכנס, חבר הכנסת הרב משה גפני, בבקשה. מנחה הפאנל, בצלאל סמוטריץ', מנהל הפעילות בתנועת רגבים, בצלאל תעלה בבקשה. לא, אתה תשב שם. רק רוצה לחכות שהרב גפני ייכנס.
יש קשר דרכי. אני הייתי מדרשת גשר, כשאבא שלך היה בקיץ, אתה בדיוק התחתנת עם כל האחים שלך. זוכר את זה? לפני 20 וכמה שנים. יותר מוכר בשלב מסוים, כשהיינו כבר מדרכים, אז מי זה היה? זה שבת ירושלים, בבית.
עוד דקה ברשותכם, פשוט שנתחיל את זה בצורה מסודרת, שכולם יושבים ונמצאים.
בן דור ארגן את זה. יהודה בן דור.
עבדתי איתו עד עכשיו במנדל.
כן.
מורי ורבותיי, אני אפתח ואומר, עד שהרב גפני ייכנס, שנייה בעניינים של צורכי בני אדם. אני רוצה להקדים ולומר כמשפט פתיח. נושא הפאנל הנוכחי הוא האם ניתן ליישם את ערך השוויון במדינה היהודית ובמדינה היהודית וכיצד. כאשר אנחנו כבר מניחים לפתחכם, משתתפי הפאנל, גם הנקודות שהעלה הדובר הראשון, דוקטור שיין, וגם נקודות כמו חוק השבות, שאולי כבר מעצם בסיסו יצר אפליה או חוסר שוויון כזה או אחר. אנחנו שמדברים על, למשל, מציאות ביטחונית, אני כבר מניח את זה לפתחכם, אנחנו יודעים שעם כל הרצון הטוב לשוויון, כמילה כוללת, אבל, שלא לדבר על שירות צבאי, אבל אפילו בוועדות הכנסת, אני לא זוכר, קטונתי, אבל דומני שחבר כנסת ערבים לא משתתפים בוועדת חוץ וביטחון, ודאי לא בוועדות משנה, מסיבות לא של שוויון, אלא שטוב לכם וטוב לכולנו שלא תשתתפו בכלא ועדות, לכן ערך השוויון נדחה מפני איזשהו שיקולים כאלה ואחרים. ישנם נקודות של שוויון בנטל בסוגיות של התיישבות, בסוגיות של תשלומי מיסים, בסוגיות של תרומה לאקדמיה או לתרבות או לשאר תחומי החיים, ולכן הנכון יהיה לדון בשוויון בנטל, או בכלל בהגדרה של מדינה יהודית ודמוקרטית, בהתנגשות שביניהם, בעריה הרחבה ולא אולי בעריה הקטנה והפופוליסטית של כרגע הצעה כזו או אחרת. מכובדנו, ראש ישיבת ההסדר, הרב יהושע שפירא, הקים, שלום לרב גפני, ישר לבמה. אני חייב לומר, הרב יהושע שפירא עומד בראש ישיבת ההסדר ברמת גן, ישיבה שחוללה שינויים משמעותיים מאוד בעיר, גם דמוגרפית, גם רוחנית, עם הקמת מוסדות רבים שקשורים ונובעים ופעיליות מהישיבה ברמת גן. פרופסור גידי ספיר מאוניברסיטת בר אילן, ואני חייב גילוי נאות שהרב משה גפני, יש לנו קשרי ידידות כבר של למעלה מ-20 וכמה שנים, גם בדרכי משפחה, אז אני מודה לך שבאת הרב גפני, ואני יודע, גם אתה וגם לך מכובדתי, דוקטור רות קלדרון, גם השיחות שקיימנו קודם, לא באתם אליהם מעין מגרש ביתי שלכם, זה בסדר. הרב יהושע שפירא מרגיש אולי יותר כמו בבית, בתנועת קוממיות. אנחנו מודעים, דוקטור קלדרון, לכותרות וללחצים, ואני חושב שאנחנו מעריכים מאוד כולנו את העובדה שהאמת והרצון לשיח פתוח ניצב לנגד עינייך ולא כותרת כזאת או אחרת, וזה חשוב ומכובד. אני אומר עוד מילה אחת, והיא שכמוני כרבים ששמעו את נאום הפתיחה שלך בכנסת ושל אחרים, אני חושב שבלי קשר לדעתנו עם התוכן של המדרש כזה או אחר, עצם העובדה שהשיח הוא שיח על מדרשים, והשיח הוא על רוחניות, והשיח הוא על דמויות תנאיות ומוראיות, ולא שיח על דברים פוליטיים קטנים, כבר נותן גובה מסוים ותוכן מסוים. וכפי שאמר דוקטור שיין, אני מקווה שהכנסת הנוכחית תהיה רוחנית יותר, תאתגר יותר, והלוואי והדיון יהיה בין שני צדדים שדנים על פירושו של מדרש ולא בין בורות שאפילו לא יודעת את תוכן המילים, ועל כך אני מודה לך. גם לך הרב גפני, תודה שבאת. אני יודע ואני רוצה מראש לנטרל את הרימון, היחסים ועכשיו אופוזיציה וקואליציה וציונות דתית, ולא לא, לא תקופה קלה, יש הרבה לכולם בבטן, לכולם. אף על פי כן, טרחת לבוא לכנס מוצאי פסח ולומר את דעתך, ואנחנו מאוד מעריכים ומכבדים זאת. עכשיו נעבור לשוויון בנטל. אני מבקש כאן נכבד, כפי שעשינו בשנים קודמות, בבקשה, בלי קריאות ביניים ובלי צעקות ודברים שלא מוסיפים כבוד. אנחנו רוצים לשמוע, יהיה זמן בסוף להוסיף שאלה או שתיים מהקהל בשמחה. החשוב לנו שהאירוע יהיה מכובד, יהיה משמעותי, גם יהיו חילוקי דעות מאוד מאוד מהותיים. בצלאל, בבקשה.
שלום לכולם. כיוון שיש לנו רק שעתיים לפאנל הזה.
שעה.
טוב, הברכה שהוקראה כאן קודם, ברכת ראש הממשלה, אני חושב מביאה אותנו ככה בנחיתה רכה אל הנושא של הפאנל הזה. המתח שקיים או לא קיים בין ערכים יהודיים, ואפשר, אנחנו תכף נראה מן הסתם להתווכח גם על הערכים היהודיים הללו, לבין ערכים ליברליים, וכנראה שגם על הערכים הליברליים האלה אפשר הרבה מאוד להתווכח, אבל המתח הזה שהמושג מדינה יהודית ודמוקרטית צריכה לחיות בו, בין אותם ערכים יהודיים שאנחנו רוצים להניח בבסיס של המדיניות של המדינה היהודית, לבין אותם ערכים שמקובלים היום, אני אגב לא כך אוהב את הביטוי ליברליים, אבל ערכים שמשותפים היום לחלק גדול מאוד ממה שנקרא העולם הנאור, ב-60 וכמה שנים האחרונות, בעיקר מאחרי מלחמת העולם השנייה. ובתוך השיח הזה, בתוך המתח הזה, ערך השוויון תופס מקום מאוד מאוד מרכזי. לא בכדי מערכת המשפט במדינת ישראל שמה את ערך השוויון בראש סולם הנורמות של מדינת ישראל, וחלק גדול מאוד ממה שקורה במדינת ישראל נמדד היום בפריזמה הזאת של האם הוא מתאים לתפיסת השוויון המקובלת או לא מתאים לתפיסת השוויון המקובלת. הפאנל הוא קצר מאוד ויש לנו הרבה מאוד דוברים, אני מניח שאנחנו נצליח לגעת ממש על הקצה של הקצה של המזלג בסוגיה הרחבה הזאת. בגדול כשמדברים על שוויון אנחנו יכולים לדבר כמובן בשלושה מישורים. יש את המישור העובדתי, אפשר להתווכח עד מחר על העובדות, אם יש אפליה או יש שוויון בין יהודים לערבים, בין חרדים לחילונים, בין עשירים לעניים במדינת ישראל. יש לנו את המישור הערכי, האם השוויון הוא ערך, מה מקומו אל מול ערכים אחרים, וזה כמובן נגזר מהעולם הערכי שכל אחד מביא אותו מהבית אל תוך הדיון הזה. ויש לנו בסוף גם את המישור הנורמטיבי, אנחנו חיים במדינת חוק, יש בה בית משפט, יש בה מערכת, ואותם ערכים גדולים נכנסים בסוף לנורמות, לחוקים, ולנגזרות מעשיות מאוד מאוד מוגדרות, אבל המישורים האלה, כמו שכולנו מבינים, הם הרי לא נפרדים, הם מעורבבים, כי השאלה היא אם יש שוויון בנטל או אין שוויון בנטל, היא כמובן פונקציה של הגדרת הנטל, האם לימוד תורה הוא פחות נטל משירות צבאי, שרובץ על כתפיה של מדינת ישראל, ומי שנושא אותו נושא פחות נטל, לא זאת שאלה ערכית. יש כמובן השאלות ה...
יושב מאחוריך, אני הייתי
בטוח שהשוויון
בנטל לא תצביע
עליי.
כנראה שזה לא עוזר.
טוב. אגב, טוב, אני מבטיח לפני שאני אפנה אליך לתת את ההקדמה בדברים האלה.
הוא התכוון שהחילונים ילמדו תורה. וזה אתה
אמרת. אני הצבעתי על רות קלדרון בכלל. אתה לא שמת לב, זה... כן. אגב, ניסינו לבנות פה, ניסו מארגני הכנס לבנות בפאנל הזה יחסית איזשהו תמהיל של המגזרים היהודים בחברה הישראלית. יש לנו רב דתי-לאומי, יש לנו איש אקדמיה, יש חברת כנסת שמייצגת ציבור חילוני, חבר כנסת שמייצג ציבור חרדי. על רקע המיני סערה שהתחוללה כאן בדף הפייסבוק של חברת הכנסת קלדרון, אז מארגני הכנס ניסו גם להזמין לפה איש שמאל מובהק, לא מצאו אף אחד מכל מיני עמותות וארגונים ועורכי דין שערך השוויון בערך הניסה אצלם על איזה דגל מאוד מאוד גבוה, ולא פחות מזה גם חופש הביטוי והליברליזם, ואף אחד מהם לא הסכים לבוא. לא נראה לי שאני זה שייצג אותם פה נאמנה, אז זה חבל. התלבטתי מאוד ממש, זה משפט סוגריים אחרון לפני שאנחנו צוללים אל תוך הדיון עצמו, התלבטתי מאוד ככה אם להתייחס או לא להתייחס למה שקרה בימים האחרונים. החלטתי בסוף בעיקרון לא להתייחס, בעיקר כי אני רואה את תפקידי פה כמי ששואל שאלות ולא כמי שאומר מה שהוא חושב, אבל פטור בלא כלום אי אפשר, ואני מוכרח לומר חברת הכנסת קלדרון, יש משפט שחזל אמרו אותו ראשונים, אני חושב, גם מביל מחריש, שלמה המלך אמר אותו, גם מביל מחריש כחכם יחשב, בסינית עתיקה אומרים את זה, מוטב לחשב, לסתום את הפה ולחשב כטיפש, מאשר לפתוח אותו להוכיח שהוא נכון. אני מוכרח לומר שאותי מאוד תסכל הרדידות של השיח, העובדה שאגב, גם מרצים שאני שומע מקורסים היום, אנשי אקדמיה שהשתתפו בה אצלך ואצל אחרים, אחר כך היו שרשורים לדפי פייסבוק אחרים, שלא בודקים את העובדות, באיזה קלות מצמידים תארים של גזענות ושנאת הומואים, ואני לא יודע מה, בלי שבודקים את העובדות, בלי שמכירים, בלי שמישהו דיבר ובחן ובדק לעומק, מקבלים את הנחות היסוד, ואז דנים בכלל בשאלה אם זה לגיטימי להשתתף או לא לגיטימי להשתתף. אני מציע לכולנו קצת יותר עומק, קצת יותר לבחון את העובדות לעומק, להכיר אחד את השני, לפני שמחליטים מי לגיטימי ומי לא לגיטימי, וזה כמובן דיון אחר, אם יש גבולות הלגיטימציה של השיח או אין גבולות, אבל בואו נכיר קודם כל אחד את השני, ו... גם השיח היותר עמוק, שאני חושב בוצע בפייסבוק, דילג על השלב הזה. הפאנל הזה מרכיב אותו משני חלקים, נשתדל לעשות את זה בזריזות. חלק ראשון, אני אשתדל לשאול שאלות מכוונות לכל אחד ממשתתפי הפאנל. בחלק השני, כל אחד יוכל לומר את האני מאמין שלו בשבע דקות. התלבטנו איך נכון לעשות את זה. אני חושב שנכון יותר לתת לאנשים לסיים באמירה שלהם, כדי שהטעם שישאר לכם, ולמי ששומע את הדברים האלה אחר כך, זה כל אחד תהיה לו הזכות לומר את האני מאמין, וזה הטעם שישאר לנו בפה. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. ונתחיל. האתגר הראשון...
אני רק אעצור אותך, אני לא הייתי מודע לזה שזה מבנה הפאנל, אני גם לא איש פוליטי ולא מייצג שום מגזר, אז אני אשמח לקבל את כל הזמן שלי ביחד ולהציג טיעון מסודר, אם אפשר.
אין בעיה, כיוון שאתה אמור להיות אחרון בסבב הראשון וראשון בסבב השני, כמו שלקחת לי רגע את ה... אז תוכל לחבר את הדברים ביחד, אני אתן לך זמן כפול. אם יהיה זמן, אז יהיה גם זמן לשאלות, נשתדל. כן. אני מתקדם. האתגר הראשון, האמת, להנחות פאנל שעוסק בשוויון, זה לקבוע את סדר הדוברים. אם יש שוויון, אז מי ראשון ומי אחרון. אז האמת שבפתיחה ובחתימה לא הייתה לי בעיה. מצוות מארגני הכנס עליי, שעשו להם מנהג טוב, לתת לרב שמשתתף בפאנל לפתוח, להוקיר את החושב, הכבוד והמקום המיוחד שראויה לו תורה. גם בחתימה, גידי, אל תכעס עליי, לא הייתה לי בעיה, כיוון שגידי הוא חבר טוב.
אם אנחנו לצורך הרקורד, רק לציין שיש לי סמיכה לרבנות.
אז גם אתה רב?
לא, זה נראה לי טוב.
כיוון שידעתי שגידי התעצבן עליי בין כך ובין כך, הרשיתי לעצמי לשים אותו אחרון, ידעתי שהוא לא יעלה וזה בסדר, והדילמה הקשה שלי הייתה בין חברת הכנסת גלדרון, אם ניתן לחבר הכנסת... אם ניתן לו לפתוח, אז יגידו שמדירים נשים, ואם ניתן לה לפתוח, יגידו שמדירים חרדים כמו בממשלה. אז אנחנו נעשה את שני הסבבים, נהפוך אותם לפי הסדר. אבי יהושע. זה הכל כדי לשבור את הקרח. אני לא יודע, אבי דיבר על כאבי בטן. אמרתי פה לחבר הכנסת פורוש, אחרי המצות של פסח, לא נראה לי שלמישהו יש מקום למשהו בבטן. הרב יהושע, אנחנו אחרי שבוע שאמרנו כל יום בתפילה, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, רוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך. אפשר לתת הרבה מאוד דוגמאות בתורה לדברים שהם לא משקפים שוויון. הבחנה בין כהנים לוויים וישראלים, בחור מקבל פי שניים, האיש מקדש את האישה ולא להפך. אז האם תורה ושוויון יכולים לדור בכפיפה אחת? רוצים, צריכים או לא?
נדמה לי שהכתובת של השאלה זה מי שנתן את התורה. אבל אם רוצים לשאול עליו שאלות על שוויון, אז לא צריך להסתכל רק בתורה, אפשר להסתכל גם בעולמו שהוא ברא, ולבדוק האם הוא ברא עולם שיש בו שוויון, או שהעולם שהוא ברא בנוי אחרת. אני אתן דוגמה, לי יש ויכוח מר עם אשתי, אני אחשוף את הבעיות שלנו בבית, זה שאני טענתי שאין בבית שלנו שוויון, וזה לא ראוי שזה כך. אשתי ילדה, ברוך השם, 11 ילדות, ואני ביקשתי ממנה אחת. תני לי גם כן להיות שותף. היא כל הזמן טוענת שאני לא אעמוד בזה. אמרתי, בסדר, תני צ'אנס. וזה כמובן בא לבטא את המציאות. לפני התורה שניתנה על ידי אותו בורא, שכל המציאות באה ממנו, המציאות לא מסודרת באופן של שוויון. אני רוצה לשאול את השאלה, האם זה טוב כך או רע? שהמציאות לא מסודרת באופן של שוויון. נדמה לי שאם קצת נתאר לעצמנו את כל העולם באופן שוויוני לגמרי, שכולם שווים, כולם אותו דבר, כולם שוקלים אותו דבר, יולדים אותו דבר, חושבים אותו דבר, אז אף אחד לא רוצה לגור שם. אם יציעו לנו פלנטה, שבה הכל שווה במציאות, עוד לפני בעולם הערכים, אף אחד לא רוצה לגור שם. הייחודיות, הצביון, הצבע, הגיוון, הוא יסוד עמוק בנפשותינו, צורך קריטי למשמעות וערך לחיים, והוא גם אכן בא לידי ביטוי בעולם. לא פלא לכן שגם התורה, כשהיא מתייחסת אל העולם, היא מלמדת את הטוב האלוקי שהוא המתגלה בתורה ובמצוותיה, ביחס לכל חלק בפני עצמו. אבל השאלה המרכזית שהיא המטרידה כאן, ונדמה לי שאם נרגיע את השאלה הזאת, כל השאר יהיה הרבה יותר קל, זה האם כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות, ובעצם גם האם כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך, הוא התכוון לרעתנו או התכוון לטובתנו? ההנחה הזאת היא בעצם הדיון. כי אם אדם לא נוהג בשוויון, מפני שהוא מתכוון לטובה, מה שהיום למשל קרוי אפליה מתקנת. במקום שהיא נצרכת. אז כשאתה אומר, אני לא נוהג בשוויון, מפני שיש מישהו שיש לו צורך יותר גדול. יש לי ילד שהיה צריך עזרה בשיעורי בית, ואחר שהוא לא היה צריך עזרה בשיעורי בית. האם זה לא שוויוני שאני עוזר לזה שצריך שיעורי בית? שזה שצריך חוג כדי לחזק את רצועת הכתפיים שלו, ואחר לא צריך? העולם הוא לא שוויוני, וממילא עולם הערכים שמתייחס אליו הוא לא שוויוני. כל זמן שההורים מתכוונים לטובה, כשהם נותנים מענה שונה לכל אחד מהבנים, אז הם הורים מצוינים. אם הם ינסו לתת לכולם אותו דבר, הם הורים נוראים. ברור שאם הם ינסו לילד בן יומו לתת את אותו מזון של ילד בן 18 בגלל ערך השוויון, אז הם לא שפויים. השאלה הגדולה זה לא השוויון. זה טעות. כולנו מבינים שאין שוויון לא במציאות ומילא לא בעולם הערכים. אני לא מתייחס לבוגר כילד, וממילא גם לא לאיש כאישה, מפני שיש צרכים לאישה ללדת, ואני לא זכיתי. השאלה היא, האם מה שמוביל אותי, מניע אותי, מעניין אותי, ועליו אני מוכן למסור את הנפש, זה באמת שלכל דמות יהיה את הטוב הכי משובח, הכי מפותח, שאני יכול להעניק לו, ומדאיג אותי כל צורך וכל מועקה שנמצאת בכל מקום שהוא, ויחד עם זאת, אני גם מסוגל לראות את הסך הכל הכללי ואיך מנהלים אותו. שהרי לא תמיד יש לי לא את המשאבים, לא את היכולות, ולפעמים סתירה במציאות לא מאפשרת לי לתת באמת מענה לכל אחד ואחד. לכן, שאלת השוויון תפסה מימדים הרבה מעבר למקום הנכון שלה. כשאני רוצה היום, שר האוצר רוצה היום לעשות צוות שיבדוק איך מעמיקים את המס מהאלפיון העליון, זה לא שוויון, כי הוא לא עושה את זה על האלפיון השלישי מלמטה. מפני שאי השוויון במציאות מוביל אותו לאי שוויון בהתייחסות, ובצדק. השאלה שעליה אני רוצה לענות זה, האם התורה ביסודה היא רצון אלוקי שטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, שהוא מתעניין בטובם של כל הבריאות כולם, יהודים וגויים, חרדים וחילונים, נשים וגברים, וכל הצבעים והגוונים שיוצרים לנו אי שוויון במציאות, זאת השאלה. ועליה יש לי תשובה מאוד ברורה. לא מצאתי מעולם מקום שמחפש כל כך טוב לכל המציאות כולה, בשורש ראשיה ובכל הנופיה, כמו תורתו של הקדוש ברוך הוא.
ועדיין אפשר לומר שהטוב הזה לא עובר דרך שוויון. ופה אני אקשה על הרב, כי כשהרב דיבר על הדוגמה של הילדים במשפחה, אז אנחנו נגדיר את זה במונחים משפטיים שוויון תוצאתי. זאת אומרת, אני בסוף רוצה שכל הילדים יקבלו את אותה רמת, את אותה רמת חינוך. אחד, אני צריך להשקיע בו אולי יותר משאבים בדרך כי הוא פחות מוכשר, אבל בסוף אני רוצה להגיע עם כולם לתוצאה שוויונית. גם העדפה מתקנת נועדה להגיע לאיזושהי תוצאה סופית שווה לכולם. אם אני מבין נכון, הרב לוקח אותנו למקום שאני מגדיר אחרת את מה טוב לכל ילד ואת מה טוב לכל...
את הילדים שלך, אני לא רוצה תוצאה שווה לכל הילדים שלי. יש לי כאלה נוטים למדע, יש כאלה נוטים לאומנות, שניהם עוסקים בקודש. אבל באופן הלימודי, באופן האומנותי, אני לא רוצה שהם יגיעו לאותה תוצאה, אני לא נותן להם את אותו ליווי. כל אחד עבודת השם שלו וההתפתחות האישית שלו היא אחרת, התוצאות אחרות, הדרך אחרת, הכל שונה מתחילה ועד הסוף, אפילו הגובה שלהם לא אותו דבר.
זאת אומרת, הרב רוצה שיהיה טוב לכולם, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה טוב לכולם, כל אחד מה שטוב לו זה משהו אחר, ואנחנו נביא אותו אל אותו מקום שיהיה לו טוב.
והעיקר זה שהתורה היא מתעניינת באמת, בעומק הטוב, גם לכל העולם כולו, וגם לכל בריאה ובריאה, מבריאותיו של הקדוש ברוך הוא.
תודה. חברת הכנסת קלדרון, אני בטוח שיש לך המון מה לומר גם בהיבט התורני, ונשאיר את זה, בסדר, ברשותך לחלק השני. אני כן רוצה רגע לפתוח בשאלה, אפרופו המיני דיון הזה, שהתקיים אצלך. ואני בכוונה, בסדר, אני מתחיל מלמטה, ואחר כך ניתן לך את היכולת להציג את הדברים מלמעלה. אבל האם ההפך משוויון הוא בהכרח גזענות? והאם שוויון הוא בהכרח חוסר יכולת או טשטוש היכולת להבחין בין קודש לחול, בין טוב לרע, בין משהו שהוא מושא לכבוד וגאווה לבין משהו שגם אם הוא קיים ואם יש לו מקום הוא בפירוש לא מושא לגאווה, או ששוויון אומר אני כולם שווים, כולם יכולים, ראויים לאותה מידה של הערכה וכבוד ויחס וגאווה וכו'. ואני מניח שאני רומז לדברים שהיו בתוך הדיון וזה ידוע.
אני חושבת שבטח הפרופסור שלנו היה אומר את זה כמוני, יש כאן בעיה של שיתוף השם. כשאומרים שוויון, אפשר לדבר על שוויון ערך, ואפשר לדבר על שוויון במשאבים. אני מאמינה שיש שוויון ערך. חביב האדם שנברא בצלם, בצלם אלוהים ברא את האדם, כל בני האדם, כל הבריות, כמו שאמרת, חילונים ודתיים, נשים וגברים, הומוסקסואלים והטרוסקסואלים, יהודים ולא יהודים, כולם נבראו בצלם אלוהים, כולנו באנו מאדם הראשון, ויש לנו שוויון ערך. כמו שהגמרא אומרת, דם הדידך לא סום הכתפי, הדם שלך לא יותר אדום, ולכן אסור בסוגיה שאם אומרים לפלוני תהרוג מישהו שנהרוג אותך, אסור לו להרוג, כי איך הוא יודע שהאדם של האדם שהוא יהרוג פחות אדום משלו? אולי אדם שלו אדום מאדם שלך. במובן הזה אני חושבת שכולנו מסכימים, ואני מאוד מסכימה איתך שהתורה מובילה אותנו בדרך הזאת, שיש שוויון ערך לכל אדם בעולם. יחד עם זה, בהחלט לא לכל אחד מתאים אותו דבר. אני לא רוצה להיות גבר, גבר לא רוצה להיות אישה, בדרך כלל אני מעריכה את רצונך ללדת, אבל אח שלי הוא גניקולוג, ובאחת הלידות, באיזשהו שלב בצירים, הוא אמר לי, רותקלה, ככה זה עכשיו ממשיך, זה צירים, ככה זה ממשיך שעות, אפשר לתת לך אפידורל? אז אני הסכמתי דווקא. מבחינת, אם אנחנו נשמור במדינה על שוויון ערך, ונקיים אותה על הוגנות, ועל השוויון הבסיסי של היכולת להגדרה עצמית, שאנחנו יהודים חילונים נוכל להגדיר את עצמנו לומדי תורה, ונקבל באופן שוויוני משאבים כדי ללמוד תורה, מי שרוצה שתורתו תהיה אומנותו. אנחנו חיים, אתם בטח יודעים, בעוני מאוד מאוד גדול בבתי המדרש החילוניים, בארגונים שרוצים ללמוד תורה. אנחנו משלמים ארנונה גבוהה ושכר דירה גבוהה, וכמובן התלמידים משלמים על הלימוד ולא מקבלים מלגות. אני חושבת שיש לנו שותפות באהבת התורה, ואני אלחם כדי שגם תלמידי חכמים חרדים יוכלו לקבל את האפשרות ללמוד. ואהבת דגניך, אני לגמרי מבינה את שמעון בר יוחאי, אבל אין זרים שיעמדו ויראו את צוננו, אז צריך לחלק את הנטל באופן שוויוני. אני, אם יהיה מצב שבו יכריחו אנשים שאוהבים, אוהבי תורה, לא ללמוד תורה ולא יהיה אפשרות גם ללמוד תורה, אני חושבת שזה חוסר שוויון. זאת אומרת, השוויון בנטל הוא לא לקחת חס וחליל החרדים, לשים אותם בצבא. זה טיפשות. השוויון בנטל הוא הזמנה, כפי שאני מבינה אותו, הוא הזמנה של ערבים ויהודים ודרוזים וחרדים וחילונים וחרדלים וכולם, לקחת חלק גם בשירות האזרחי, הלאומי והצבאי, בגיל בחרות. ישנם כיום 60 אלף חבר'ה צעירים שלא עושים, לא אזרחי, לא לאומי ולא צבאי. אם לחלק מתאים יותר לעבוד בתוך הכפר שלהם, או בתוך הקהילה שלהם, בגני הילדים, בתי החולים, על הכיפק. ומתוך כך, אחר כך גם להגיע לשוויון בנטל בנתינת מיסים, כי אנחנו יודעים שכיום זה לא מחולק באופן שווה. אבל אני יוצאת מתוך שוויון ערך האדם, ואחר כך אני לגמרי מקבלת, כפי שאמרת, שלא כולם צריכים אותו דבר.
אני אבל רוצה לחזור לשאלה שבה פתחת. האם המשמעות היא שחברה, האם לחברה מותר לקבוע לעצמה סולם ערכים?
כן.
שכולל בתוכו גם טוב, רע, מותר, אסור, יותר טוב, פחות טוב.
בלי להיקרא גזענית.
רגע, רגע, עוד לפני השאלה הגזענית. ובהתאם לאותו סולם ערכים, אז מי שמתאים לסולם הערכים הזה באופן טבעי, יזכה ליותר הכרה, הוקרה וכבוד. אני לא נכנס כרגע לשאלת משאבים הכי בסיסיים. האם מותר לחברה לקבוע סולם ערכים, שלדוגמה שם במרכז את ערך המשפחה הנורמלית, היום יש כמעט הייתי אומר דלגיטימציה, אני מרגיש לא נוח עם זה של משפחה נורמלית, אבא, אמא, ילדים, בלי גירושים, בגידות וכו' בדרך. והמשמעות היא שהחברה גם אומרת, כן, אין גם מה להתגאות באנשים שחיים אחרת, יכול להיות שאין להם ברירה וככה הם חיים, אני לא רוצה כרגע להיכנס לפולמוס עם זה מחלה או לא מחלה, זה בכלל לא משנה, אבל אני כחברה לא רוצה להוקיר את זה, אני אפילו רוצה לא להוקיר את זה, כיוון שאני רוצה לעודד אנשים לקיים מסגרות משפחתיות נורמליות, או שערך השוויון מחייב אותי להגיד, סליחה, כולם אותו דבר, כל אחד, זה שכל אחד זכאי לחיות את חייו הפרטיים, נניח שזאת לא השאלה כרגע, אבל אני כחברה, אתה תחיה את חייך הפרטיים, אני כחברה מותר לי להכיר משהו, להוקיר משהו אחד על פני חברו, או לא?
כמובן שלחברה יש סולם ערכים, לכל חברה יש סולם ערכים, וזה לא רק מותר, זה מייצר תרבות. אני רוצה להגיד כמה דברים על זה. אני לדאבוני גרושה. לא רציתי להתגרש, כלומר, לא תכננתי שזה יקרה לי. אפילו המגרש אשתו הראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, והורדתי אני הרבה דמעות. אני לא רוצה שבגלל זה תגיד שהמשפחה שלי לא נורמלית. אני נורמלית. לא הצליח לי. אחרי 20
לא
שנה.
לא לזה התכוונתי.
לא, אתה מבין שאנשים שאינם כרגע חיים במשפחה,
לא לזה התכוונתי. אני התכוונתי לאנשים שמנסים לקדש.
אני שמעתי אותך
היטב. אתה הופך.
אני רוצה להסביר לך. אני חושבת ששמעתי אותך היטב. אני רוצה שתבינו שאנשים למשל הומוסקסואלים ולסביות וטרנסג'נדרים, זה לא שהם אומרים, יאללה, בוא נעשה משהו מעניין ונהיה אחרים. אנשים, כמו שאמר המכוער, לך ליוצר שבראני. אנשים יבראו, בסוג מסוים, בגיל מסוים הם פתאום שמים לב שהם מעדיפים את בני מינם ולא מין אחר. גם ככה זה לא חיים הכי פשוטים. אני לא מצפה שאתה תלך ותעודד אנשים בכלל לאיזושהי עדפה מינית כזו או אחרת, אבל אותם אנשים, ובייחוד כשהם אנשים דתיים, להרגיש כל חייהם שהם נוצרו בחטא, שאלוהים ברא אותם מקולקלים, זה הרגשה איומה. אז שוב, זכותה של החברה להגיד, אנחנו שמחים במשפחות שיש בהם אבאים וילדים וכלב, ואנחנו מצטערים על גירושין או מצטערים על לא נעים לנו או מביך אותנו אחד מיניים, אבל להבין, כמו שאתה אמרת, אלוהים לא ברא את כולם, אותו דבר, ואלוהים ברא להסביות ואומרים. עכשיו יכול להיות שבחברות מסוימות הם יכולים להכחיש את זה, להתחתן עם אישה, לגדל ילדים ולכאוב. אני, זה עניין של טעם אישי, אני חושבת שקודם כל צריך לכבד את אופן בריאתם של כל בן אדם, ושלאדם תהיה זכות לחיות בחברה שמכבדת אותו, ולגדל ילדים שלא יתביישו בו. הדברים שבגללם אמרו לי בפייסבוק שלי, שמסוכן לי לבוא ואני נותנת לגיטימציה לגזענות, הם לא אלה, אלא דברים שנאמרו אמנם על ידי רבנים ששייכים לתנועת קוממיות, שמותר להרוג תינוקות. את יודע,
איפה זה נאמר?
יש לי את הנייר פה, קיבלתי מהמחנות העולים בחוץ, בתורת המלך.
קראתי ספר?
קראתי
את תלמידת חכמה.
תלמידת חכמים, לא תלמידת חכמה. אני קראתי את העמודים הרלוונטיים, אני מכירה את דין רודף, אני הייתי בבית מדרש.
לא, אני חושב שאני קראת את הספר ואת ההקשר הבית מדרשי הלמדני שלו.
אני חושבת שאין, אני, ככה אמרו לי, שהרב ליאור,
יש מושג שנקרא רבני קוממיות, זה עוד שאלה דתית, מה היחס לרבני?
אם נאמר, בוא נגיד כך, אם נאמר שמותר להרוג תינוק בגלל שכשהוא יגדל הוא עלול להפוך להיות רודף, אני חושבת שזאת גזענות. אם נאמר שלסביות והומואים וטרנסג'נדרים הם כבהמות ועושים מצעד בהמות בזמן שהם עושים את מצעד הגאווה, אם דבר כזה היה נאמר חס וחלילה, אז אני חושבת שזאת גזענות, שזה עוול, שזה חילול השם. אני בחרתי לבוא, כי אני רוצה לדבר איתכם. כי אני רוצה שתבינו שהמקום שאנשים באים הוא לא מקום, בטח שלא להכיס, ובטח שלא רק של תוכניות מציאות ותקשורת. אנשים רוצים לחיות חיים של משמעות. בתי המדרש החילוניים מלאים אנשים שרוצים ללמוד תורה. בתוך זה יש כבוד לחברה שיש לה ערכים מסוימים, אבל יש בקשה לכבוד הדדי לחברה שלנו שחושבת אחרת.
נתקדם, אם יש לנו הזמן, אז אולי נחזור עוד לזה. חבר הכנסת הרב משה גפני, האמת שאחרי העקיצה שלך מקודם, כמעט החלפתי את השאלה, ובכל זאת אני אשאל את השאלה, ואולי אחר כך, עצם זה שדווקא אותך אני שואל את השאלה, זה צריך חיון. אבל אני מוכרח לומר שאני חש אמביוולנטיות מסוימת ביחס לטענות שנשמעות כלפי הציבור החרדי בסוגיית השוויון בנטל. מצד אחד, כמעט אני גם קטעתי על זה מאמר מיד אחרי הבחירות, אז אני לא צריך הוכחה. אני מאוד לא מזדהה עם הטענות כלפיכם. לדידי, בסולם הערכים שלי, קיום עולם של תורה, במובחן אגב מלימוד תורה במובן האישי או הטכני שלו, לקיים עולם של תורה בעם ישראל, זה לא פחות נטל חשוב. לגדל משפחות ברוכות ילדים ולדאוג להמשך הקיום של עם ישראל ולמאזן הדמוגרפי הלא פשוט במדינת ישראל. זה נטל לא פחות ואולי יותר חשוב מנטל השירות הצבאי. יחד עם זה, אי אפשר להתעלם מזה שאצלכם מדינת ישראל בבסיס שלה היא משהו שהוא לא פשוט אידיאולוגי, ואני עדין במילותיי. עצם הריבונות היהודית-ציונית במדינת ישראל המתחדשת היא מבחינתכם בהשקפת העולם, עלייה בחומה, מרידה באומות, ויכול להיות שזה המקום שממנו באה התחושה הקשה של החברה הישראלית. או במילים אחרות, יכול להיות שאם הייתם אומרים בבתי הכנסת שלכם תפילה לשלום חיילי צה"ל, לא היו דורשים לכם להתגייס לצה"ל.
זה מה שרציתי,
אבל יכול להיות שהיא גופה השאלה, למה אני מפנה שאלות כלליות למשתתפים אחרים, ואליך אני חוזר דווקא לציבור החרדי, ולא מצפה ממך לאמירה כללית בסוגיות נוספות, אולי אני אשם.
לא נורא, אנחנו נוסעים בנטל, אז אתה יכול לשאול שאלות קשות וספציפיות. אני רק מתנצל שאני לא הבנתי כל כך את הוויכוח ביניכם. אין כאן שוויון בנטל, בגלל שגם אתה משתמש בפייסבוק, וגם היא משתמשת בפייסבוק, ואני לא. אז אני לא יודע מה היה הוויכוח ביניכם. אני רק הבנתי מהדברים. כן, לא חשוב. לא, אני לא צריך. מספיק לי שיער לפיד משתמש בפייסבוק. מחק. אני לא צריך גם להשתמש בזה.
יש משנה יומית בבוקר.
בסדר, לא, אבל משנה יומית אני יכול ללמוד גם בבית הכנסת, וזה מה שאני עושה, ואני לא צריך להגיע לפייסבוק. עם כל הכבוד, הכלכלה גם לא מנהלים דרך הפייסבוק, בוודאי לא בחג שביעי של פסח. אבל נניח לעניין הזה הוא לא רלוונטי לנושא הנדון. הנושא, מה שאני הבנתי מתוך כדי הדברים, לגבי הנושא של השוויון בנטל, האם מבחינת התורה צריך שיהיה שוויון, והאם, וזה מה שהבנתי גם שראש הישיבה אמר, וגם חברת הכנסת קלדרון, לגבי הנושא של שוויון בנטל ביהדות, ולגבי הנושא של שוויון בכלל, האם יש שוויון ביהדות, והאם יש במדינת ישראל, מבלי להיכנס לעובדות, מכיוון שעל העובדות יש לי הרבה מה לומר, אבל זה נעשה מאוחר יותר. קודם כל לגבי היהדות, ביהדות יש סתירה. יש סתירה שהיא, כמו שבכל הדברים ביהדות, בשביל זה צריך ללמוד. הדבר הראשון, מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים שקורח, שחלק על משה רבינו, אמר, ככל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? ועל זה האדמה בלעה אותו ואת כל רכושו ואת כל אנשיו, מכיוון שיש היררכיה ביהדות. יש את מנהיג הדור. זה קורה לי לעתים נדירות. יש מנהיג... טוב, לא חשוב. אני מודה לך, גברת. אני מודה לך. אני הייתי אומר את זה גם אם לא היו מוחאים לי כפיים. יש מנהיג ביהדות, יש היררכיה, נאמר פה מקודם, כהנים לוויים וישראלים. יש... אין שוויון. אין דבר כזה, זה גם לא יכול להיות דבר כזה. מצד שני, מה שהזכירה חברת הכנסת קלדרון, אז אני רוצה רק להסביר לציבור, אחד משלושת העבירות שעליהם צריך למסור את הנפש, יהרג ובל יעבור, זה שפיכות דמים. מה זה שפיכות דמים? שפיכות דמים הפירוש, אם אומרים לך, תיקח את האקדח הזה ותירה בשני, ואם לא תעשה את זה, אנחנו הורגים אותך, ואסור לו לעשות את זה, יהרג ובל יעבור. גם אם זה שנותנים לו את האקדח הוא גדול הדור, וזה שאותו צריכים להרוג, הוא האיש הפשוט, האיש שעובר את הכי הרבה עבירות. היהודי הכי נורא שיכול להיות. אסור לו והוא צריך למסור את הנפש. לא, 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 לא מסמכים אותי, אנחנו נגיע, יש לי הרבה זמן, אני מוכן לשבת פה שבוע. יש פגרה בכנסת, ואני באופוזיציה, אז יש לי זמן. על כל פנים, אני קודם כל מדבר על היהדות, ביהדות יש ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים, יש חובה למדינה, תכף אני אגיע לחלק של המדינה, יש חובה למדינה לשמור על זכויות האזרח של כולם.
רגע, בואו נשאיר רגע את השאלות.
בסדר. בסדר, אני נגיע לעניין הזה, אבל קודם כל מדבר כללית. נכון? ככה אמרת לי. טוב, אז זה החלק האחד. החלק הוא שמצד אחד יש היררכיה, יש מישהו בכיר יותר, מישהו קטן יותר. אגב, דיברתי עם פרופסור גרונה, ופרופסור גרונה הוא זה שאחראי על חברי הכנסת, על התנאים שלהם, כל מה שנלווה לעניין. אז אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן לא צודק. הוא ברא... אחד חכם ואחד טיפש, הוא ברא אחד עשיר ואחד עני. איך יכול להיות דבר כזה? זה הקדוש ברוך הוא, הוא סמל הטוב, הוא סמל היושר. הוא לא ברא את העולם שווה. למה הוא לא ברא את העולם שווה? בגלל שאם כולם היו שווים, לא היה שום אתגר לאף אחד לעשות כלום. הוא היה, היה לו את אותו כסף, היה לו את אותו שכל, היה לו את אותם יכולות, היה לו את אותם הדברים. העולם נברא אחרת. העולם נברא באופן כזה שלכל אחד יש את האתגר שלו, לכל אחד יש את היכולות שלו, לכל אחד יש את הדברים שבהם, את הדברים שבהם הוא יכול להצטיין, יכול להתקדם וכו'. זה היהדות, כך היא בנויה. אין סיסמאות ביהדות, אין דבר כזה. כל דבר הוא חיים סיזיפיים, שחורים, קשים, שצריך להתמודד איתם יום יום ושעה שעה. אתה רואה מישהו ברחוב, אתה צריך להתמודד איתו, אם הוא גוי, אתה צריך לדעת מה ההלכה אומרת, איך אתה מתייחס אליו, אם הוא עני וגורם נזק, מה אתה עושה איתו, כל דבר דורש שאלה, כל דבר הוא אין סיסמה כזאת של שוויון. אגב, הסיפור של השוויון, עכשיו אני חוזר לעניין של המדינה, ותכף נדבר על העניין הזה. אני לא יודע מה פתאום דיברת בשם הציבור החרדי, אל תעלו בחומה וכל מה שנלווה לעניין, זה הגמרא בסנהדרין, אני לא חושב שזה רלוונטי היום, אבל אני תכף אתייחס לציבור החרדי. קודם אני רוצה לדבר על המדינה. המדינה פשוט, כל מה שהיא מדברת על שוויון, היא מדברת שקר, היא מדברת דברים לא נכונים. אני אתן לכם דוגמה. אני אמרתי את זה במליאת הכנסת, ואני מצטער שאני אערב הרבה פוליטיקה בעניין, וזה נורא נחמד לעמוד חברי הטוב, להגיד אני לא מתעסק בפוליטיקה, וגם הופעתי איתך, פרופסור ספיר, הופעתי איתך כמה פעמים, נדמה לי, נכון? אני מתנצל שאני לא איש אקדמיה, אבל ידרדרתי לכנסת, אבל על כל פנים...
אתם שלושה רבנים פה, זה בסדר.
בסדר, לא, אני לא רב, אני לא עם אף אחד. לא, ממש לא. אני בקושי מתמודד עם עצמי. ואז אני אתן לכם דוגמה של המדינה, כמה הכל שקר. אני אמרתי את זה במליאת הכנסת, ואני רוצה לומר לכם גם את זה עכשיו. המדינה אומרת שאנחנו החרדים מדירים נשים. שאצלנו הדרת נשים, בסדר. שקר מוחלט, לא מתחיל ולא נגמר. אגב, הרב, אני לא מציע לך ללדת, מכיוון שאם גברים היו צריכים ללדת, אז בכלל לא היו ילדים בעולם. גברים לא היו מתמודדים עם זה. נשים, היא צודקת. כמו תמיד. נשים על פי רוב צודקות, בעיקר בציבור החרדי, הן ברמה יותר גבוהה מהגברים, בגלל הרבה סיבות נניח לעניין הזה, זה לא בכל הדורות היה כך. המדברים על הדרת נשים, בסדר, אנחנו שק החבטות, הרבה דברים לא היו קורים במדינה אילולי החרדים. אנחנו תרמנו למדינה תרומה בלתי רגילה, למשל את הנושא הזה של נשים, שעלו, התחילו לדבר על העניין הזה. אבל התחילו לדבר על זה, אז הייתי בטוח עכשיו שהחרדים לא בקואליציה, והכל בסדר, נמצאות רק מפלגות חילוניות, חצי חילוניות, חצי דתיות, חלק, אני לא יודע, לא ספרתי את המספרים, כל מיני כאלה. אז הייתי בטוח שעכשיו יהיה חצי חצי, חצי גברים, חצי נשים. יש בבית היהודי, הגישו הצעת חוק, שבוועדה למינוי דיינים יהיו הרבה נשים. אני לא זוכר כמה, לא ראיתי עוד את הצעת החוק, אבל זה מה שהתפרסם. אגב, זה לא נאמר בוועדה למינוי שופטים, רק בוועדה למינוי דיינים. לא רבנים ראשיים, בוועדה למינוי דיינים. בוועדה למינוי דיינים, אני הייתי חבר בוועדה הזאת, הייתה שם עורך הדין, אבל בסדר. אז הלכתי לראות עכשיו שמינו ממשלה, האם באמת חצי מהם זה נשים. אז הסתכלתי כמה הבית היהודי מינה, כמה שרות יש בממשלת ישראל מהבית היהודי, אפילו לא אחת, אפס, הדרת נשים מוחלטת. כמה יש ביש עתיד, במפלגה הליברלית המתקדמת מהפייסבוק, אישה אחת. בסדר.
למה אתה צריך להעליב? בשביל מה אתה אומר? אני אחר...
למה?
בוא נדבר היום אחרת. עבר פסח,
יצא... חברת הכנסת... למה? חברת הכנסת קלדרון. חברת הכנסת קלדרון.
אני לא פוליטיקאי, אבל אני מצטרף
אליה. מאה אחוז.
בוא נדבר היום
בצעיר. חברת הכנסת קלדרון ופרופסור ספיר. אני הוזמנתי, אני אדבר כמו שאני יודע, לא יודע משהו אחר. בסדר, אני מנסה, מה לעשות שאני נוהג מאז שנולדתי, אני אומר אמת, מה לעשות? אני לא אומר דברים שהם אינם נכונים. ציניות זה לא אמת, ציניות זה אמת ועודך, כאשר משתמשים איתה לצורך מאוד מאוד גדול, בגלל שכשאומרים לנו הדרת נשים, כן, זה לא חשוב, אבל זה יותר מעניין. כשאומרים לנו על הדרת נשים, על הציבור החרדי, שאצלנו האישה היא לא מוצר שתולים אותו על סיסמאות בשלטים ברחובות, ואנחנו מתעצבנים, ואנחנו רותחים מזעם, ואין לנו את היכולת גם להוציא את זה החוצה, אנחנו גם לא ייתנו לנו את הבמה, אז אני, כשיש לי את ההזדמנות, אני אומר את זה. אני אומר, אני מציג את הדברים כמות שהם. כשאומרים לנו הדרת נשים... אני לא השחרתי שום דמויות. אני... יפה.
בואו, אנחנו... אנחנו ננסה... חבר'ה, בואו, הפאנל הוא פה. חברים.
בסדר.
לגמור את הסיבוב הזה, אחר כך יש לך סיבוב הבא.
טוב, עכשיו אני מדבר...
אפשר רק לצעוק קצת לסיבוב הבא גם.
בסדר. לגבי העניין של ההתייחסות של המדינה לעניין הזה, אני לא מקבל את מה שאמרה חברת הכנסת קלדרון. והוא צודק, המנחה צודק. יש אנשים שגם פוחדים היום לדבר על זה. מה זאת אומרת שוויון? התורה שהיא נר לרגלינו, לכן אנחנו כאן. התורה זה המצע של כולנו, ללא יוצא מן הכלל. אנחנו משתמשים בזה גם החילונים שבינינו, כשנמצאים באומות המאוחדות, אומרים התורה נתנה לנו את הקושן על ארץ ישראל, אנחנו כאן נמצאים. התורה מתייחסת לאלה שהם הומוסקסואלים, היא מתייחסת אליהם. היא אומרת איך לנהוג כלפיהם. עכשיו, מה פירוש המילה שצריך לנהוג לכולם, צריך לנהוג בשוויון?
ושן תחת שן, בסדר. סוקלים אותו, אנחנו השתננו, אנחנו...
אבל פרופסור ספיר אמר שאנחנו צריכים היום לדבר אחרת ולא להיכנס אחד לתוך דברי השני. בסדר, לא חשוב.
יש לך 60 שניות.
בסדר, אז...
אנחנו נעבור הלאה. גידי, בוא, אני עכשיו המנחה. נו.
מתנצל, אני...
אני המנחה.
מצטער.
גידי.
אני מתנצל. אני לא הולך להיכנס איתך לדיון הלכתי בעניין הזה של עין תחת עין, שרש"י אומר שהכוונה ממון. את רוצה לדון על כל הדברים של איך נפסקים הלכות בעם היהודי, איך נפסקו כל הדורות, איך נפסקים היום, בסדר גמור. אבל אי אפשר להביא אותנו, את הציבור הדתי, את ציבור שומר המצוות, לבוא ולהגיד שחיי משפחה, והיום באמת את יודעת את זה כמוני, שהיום מבחינה תקשורתית, חיי משפחה רגילים, הקמת התא המשפחתי בעם היהודי, הוא לא בדיוק הדבר הכי מרנין. כאשר באים ומדברים על כל החריגים ועל כל הדברים שהם אינם נמצאים בשגרה הרגילה של תא משפחתי, הכל נראה אחרת. אוי ואבוי לפוליטיקאי שידבר מילה בעניין הזה. ולכן הנושא של שוויון ביהדות הוא נושא מורכב מאוד. הוא נושא שהוא קיים בכל תחום, שצריך להתמודד איתו יום יום ושעה שעה, כפי שאמרתי. אין דבר כזה שהעולם בנוי בשווה, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, אומרת התורה, על כן אנוכי מצווך לאמור פתוח, תפתח את ידך, לאחיך, לענייך וכו'. יש חובה על מי שיש לו לעזור למי שאין לו. התורה לא אומרת, יש חובה שכולם יהיו שווים. אין מציאות כזאת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם אתגרים שצריך להתמודד איתם. מדינת ישראל הפכה את הנושא של השוויון לסיסמה, כאשר לימוד תורה הוא איננו חלק מן השוויון. אני רק את
המשפט... יהיה לך
סיבור שני. לא, משפט אחרון, רק שלא יגידו שלא עניתי לשאלה שלך. בדור שלנו כבר לא דיברו יותר על לא לעלות בחומה. אנחנו נולדנו לתוך המדינה. נולדנו, אנחנו לא היינו קודם. אנחנו... לצערי הרב, נהיינו יותר ויותר ציונים. באמת, הציבור החרדי...
ברוך השם. לא, הולכים ומתקדמים. ברוך השם. כן. אני אומר לך שכן.
נהיינו יותר ויותר...
בוא נשמור את זה לסיבוב הבא. אנחנו
נעצור.
יהיה לך עוד סיבוב.
אז אני חייב לך תשובה.
כן, הבטחתי לתת לך עוד צ'אנס. גידי, קח את הזמן, 10 דקות, הולך? תנסה.
אני מוכן להחזיר לך אותם אם אתה רוצה.
אני אפילו לא שואל שאלה מנחה.
מוכן להחזיר לך אותם אם אתה רוצה.
אני אפילו לא שואל.
האמת היא שאני גלגל חמישי פה, והרב שי, באמת זה היה מיותר, אני חושב, אבל...
בוא, אנשים לשמוע.
אני, יש לי כבוד לפוליטיקאים, אבל הדיון פה זה... אני לא, בכלל לא מתחבר לפה, אני לא... אבל בסדר, כמו שאמרת, פטור בלא כלום אי אפשר. אז נגיד כמה מילים. דבר ראשון, אני מזדהה לחלוטין עם מה שאמרה דוקטור קלדרון. שיש כאן שימוש במושג בהקשרים שונים ובמובנים שונים. ולכן ניסיון לדבר על זה מחייב לעסוק קודם כל בהגדרת המושג שוויון. ואני אגיד כמה מילים על העניין הזה. לטעמי, בדרך כלל, כשאנחנו זורקים את המושג שוויון, שהוא מושג חזק מאוד, הוא חזק מאוד בגלל מה שדיברת עליו, בגלל חיי אדם שנברא בצלם. כלומר, ההנחה הבסיסית היא שכל בני האדם שווים, היא בוודאי נכונה, אבל בדרך כלל משתמשים במושג השוויון בהקשרים אחרים ובאופנים אחרים, שבהם אנחנו משאילים את המובן הזה, שנמצא עמוק עמוק בתת התודעה וחייב להישאר שם, אבל למעשה בכך אנחנו מטשטשים את הדיון או את המחלוקת האמיתית. כלומר, מושג השוויון הוא בדרך כלל מושג ריק, לא מושג השוויון הזה, אלא מושג השוויון בהקשרים האחרים, ולמעשה הוא לא עושה עבודה. גם כאשר הטיעון של מי שטוען את טענת השוויון הוא טיעון מוצדק, מתברר לך שהוא מוצדק לא בגלל שהוא משתמש במילה שוויון, אלא בגלל דברים אחרים שיש מאחוריו. אבל בדרך כלל המושג, מה שהוא עושה בעיקר זה לטשטש מחלוקות שהן כשלעצמם לגיטימיות. אני אנסה להעביר את הדברים בשמונה דקות שנשארו לי. כשאני מארגן כנסים, אגב, אני נותן לדובר לדבר ולא נותן לו 10 דקות. ב10 דקות אתה אומר שלום, מה שלומך? אתה עצמך אמרת מה שלומך 10 דקות. אבל בחזרה לעניין,
היית עוד דקה.
אבל בעזוב, בחזרה לעניין. אני אתן דוגמאות, אני אקח דווקא דוגמה טובה שקשורה לנושא שדוקטור קלדרון הזכירה. בוא נניח שמדינת ישראל מחליטה שהיא מעוניינת לתקצב שיעורי תורה, והיא מחליטה שהיא מתקצבת שיעורי תורה אורתודוקסים. אוקיי? עכשיו, כנגד זה, תטען הטענה, אגב, זה גם מה שאמר בית המשפט העליון. בית המשפט העליון אמר, זה לא שוויוני. אוקיי. עכשיו, מה הוא מתכוון? אופציה א', ופה אולי חשוב להגיד מילה על השוויון בהקשר הזה, שוויון בהקשר החוקתי, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על שוויון, אנחנו אומרים שאנחנו דורשים לתת יחס שווה לשווים, אוקיי? אם הם שווים, אנחנו נותנים להם יחס שווה. אם אינם שווים, אנחנו לא נדרשים לתת להם יחס שווה, וזה חוזר לדברים של הרב יהושע. אז אפשרות ראשונה היא לומר, תפיסת עולם אורתודוקסית, קונסרבטיבית, רפורמית, חילונית ביחס לתורה, אחת היא, זה בדיוק אותו הדבר. ואם זה ככה, אז מיד ממילא נדרש יחס שווה לשווים, כי הם הרי שווים. אבל על כך הרי יש בדיוק מחלוקת. זאת אומרת, תיתכן מחלוקת, אפשר לפתוח אותה עכשיו לדיון. האם ההשקפה האורתודוקסית, הקונסרבטיבית, הרפורמית, הפרשנות החילונית ליהדות, האם הן שוות בערכן, במשקלן, במעמדן, או שאינן שוות במשקלן, בערכן או במעמדן? זה יחשוב כך, זה יחשוב אחרת, אבל זאת השאלה שעומדת על הפרק. שהרי, כפי שאמרתי, אם אנחנו סבורים שיש הבדל ביניהם, אם אנחנו סבורים, נניח שכך סבורים, אני לא מציג את זה כעמדה שלי, אני יהודי שומר מצוות, תחליטו מה אני חושב, אבל אם אנחנו חושבים שהפרשנות האורתודוקסית היא הפרשנות הנכונה המוצדקת יותר, הרי שהתביעה לשוויון היא מילא איננה רלוונטית. אז אני אומר, אופציה א' היא אופציה שבה אתה משתמש במושג השוויון, אתה מניח הנחה סמויה שעליה היה בעצם מקום לדון, והיא האם יש שוויון בין הפרשנויות השונות. אופציה א', ואז כשאתה אומר שוויון, ובשם זה אתה תובע, אתה מניח את המבוקש, זה מה שאתה עושה, ואתה מטשטש, ואתה מונע את הדיון האמיתי, והדיון האמיתי הוא האם כל הפרשנויות הן בעלות ערך שווה. אופציה ב', יכולים לומר לך לא, אנחנו לא חושבים שכולן שוות, אנחנו רק חושבים שלמדינה אין סמכות או אין זכות, אם תרצו, להכריע איזה מהפרשנויות נכונה יותר. במילים אחרות, בדרך כלל מכניסים פה לתוך הדיון את המושג ניטרליות. כלומר, יש כאן תביעה מן המדינה לשמור על ניטרליות בין תפיסות טוב שונות, או בין פרשנויות שונות של הטוב, או אם, איך שתרצו לקרוא לזה. גם זאת טענה. זאת טענה בהחלט מעניינת. לטעמי לא משכנעת. זאת טענה שחלק גדול מהליברלים, ואני אגב מחשיב את עצמי כליברל, ובתור מענה לפתיחה שלך שדעתי לא מסכמת את נושא הדיון שלנו, אני יהודי שומר מצוות, לפחות משתדל לשמור תרי"ג מצוות, מצד שני אני מגדיר את עצמי כליברל, ואני לא מוצא סתירה בין השניים, והיינו יכולים לשוחח על זה ונעשה את זה בהזדמנות. אבל בחזרה לענייננו, אופציה ב' היא לומר, אסור לך לתת לשיעורי תורה אורתודוקסיים ולא לקונסרבטיביים ורפורמיים או חילוניים, משום שלמדינה אין את הסמכות, את הזכות המוסרית או החוקית, או איך שתרצה לקרוא לזה, להכריע איזה מתפיסות הטוב הללו נכונה יותר. ובכן, חברים, כולנו יודעים שאין בנמצא מדינה ניטרלית, אבל יותר מזה, אני חושב שאין כאן באולם אדם אחד שבאמת, כך אני חושב, מצפה שהמדינה, דרך הפוליטיקאים, ופוליטיקאים הם דבר חשוב ביותר, אני פשוט לא משחק במגרש הזה, זה לא אומר שאין לי כבוד, יש לי הרבה כבוד אליך אישית ואל פוליטיקאים בכלל, בלעדיהם מה היינו יכולים לעשות. אבל נחזור לענייננו, אנחנו לעולם לא נבחר פוליטיקאי כשהוא ינופף דגל ויגיד, אני הולך לחלק בהתאם לאופן שבו כל הציבור מעוניין, דיינו אני אחלק פשוט באופן שהוא פרופורציונלי להעדפות. גם פוליטיקאי שיאמר את זה, אם תדחק אותו אל הקיר, הוא יגיד, יש לי קריטריונים, והקריטריונים שלי הם קריטריונים של טוב, של איכות, של מה מקדם, של מה שעושה אדם בעל ערך, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. פוליטיקאי שיגיד, אני הולך לחלק, אני אעשה משאל, ובהתאם לזה אני אחלק, בן אדם כזה לא רק מתאבד פוליטית, בן אדם כזה גם אומר, ככל הנראה, דברים שיתפסו בעיני הציבור כדברי הבל. אני אוסיף עוד נתון אחד, לא רק שאין מדינה ניטרלית, לא רק שהציבור לא מצפה מהמדינה להיות ניטרלית, הטיעון השלישי שלי, ואותו אני כמובן לא אוכל לפרוס, אבל בספר שלי ושל דני סטטמן שעומד להתפרסם בקרוב, אנחנו מקדישים לכך פרק או שניים, טענה שלי היא שתפיסת העולם הליברלית גם לא מחייבת, לא מחייבת את המדינה לשמור על ניטרליות בין תפיסות טוב, זה לא אומר שהמדינה יכולה להשתמש באמצעי כפייה כנגד תפיסות טוב שלא מקובלות עליה. זה, אני חושב שלא, ברוב המקרים. אבל זה של המדינה מותר למשל לטעון שהיא מעדיפה זוגיות שעוברת דרך מערכת ממוסדת, לעומת זוגיות לא ממוסדת, זה דבר שאני חושב מקובל בכל המערכות הליברליות, אני חושב שיש לזה גם הצדקה, לא רק שזה קורה בפועל, אלא שיש לזה הצדקה. במילים אחרות, טענה שנייה שיכולה להסתתר מאחורי טענת השוויון, היא תביעה לניטרליות. מה היא אומר? שורה תחתונה, לטעמי, ניטרליות לא קיימת, ניטרליות לא משקפת את מה שהציבור והמערכת הפוליטית מאמינים שהמערכת הפוליטית צריכה לעשות, ושלוש, ניטרליות, ככל הנראה, ואת זה אני טוען בלי להוכיח, כיוון שאין לי את האפשרות לעשות את זה במסגרת הזמן הקצרה, ניטרליות גם איננה נדרשת על בסיס הנחות מוצא דמוקרטיות ליברליות. אז יש לנו כאן שני דברים שיכולים להסתתר מאחורי טענת השוויון, כל אחד מהם הוא חשוב כשלעצמו ומחייב דיון, אבל הם פשוט מעומעמים ומתשתשים על רקע טענת השוויון. יש גם אפשרות שלישית. אפשרות שלישית היא הטענה שלפיה, זאת אומרת, כשאתה אומר שוויון, הטענה היא, נתת לפלוני ולא נתת לאלמוני, לאלמוני מגיע, אבל לאלמוני מגיע, הטענה תהיה לאלמוני מגיע, לא בגלל שפלוני קיבל, אלא כי לאלמוני מגיע כשלעצמו. למשל, יש לנו זכות, הזכות לחופש העיסוק, כן? אם אנחנו נלך לשני בעלי חנויות, בעל חנות אחד נאפשר לו להמשיך להחזיק בחנות, ובעל חנות שני נערים עליו קשיים על גבי קשיים, ונדרוש ממנו 1001 אישורים, יוצא שאנחנו נוהגים כלפיהם בחוסר שוויון, אבל הטענה של בעל החנות השני לא תהיה טענת פגיעה בשוויון, הטענה שלו תהיה אתם פוגעים שלא כדין בחופש העיסוק שלי. זה בהחלט קיים. פעמים רבות יש לנו שורה שלמה של זכויות, זכויות סובסטנטיביות, לא שוויון שהיא לטעמי ברוב המקרים טענה אמורפית ובעצם מעמעמת. הרבה פעמים בן אדם בא ותובע הזכות שיש לו, הזכות קיימת מכוח עצמה. העובדה שאתה לא מקבל אותה ואחר מקבל אותה, לא הופך אותה להיות זכותך. זכותך הייתה קיימת עוד קודם. שוב, השוויון מטשטש, כי בעצם הטענה שלך איננה פגעו לי בשוויון. הטענה שלך האמיתית היא, פגעו בזכות אחרת שיש לי. רגע, רק שנייה, רק רגע. אז עכשיו אני רוצה לתת דוגמה. בואו נלך לדוגמה. אני שוב לא אחווה דעה בשורה התחתונה, אני משתמש בה רק לצורך ההמחשה. אני אקח למשל את התיקון לחוק האזרחות, מה שמכונה חוק איחוד משפחות, או איסור על איחוד משפחות, או אם תרצו, בכמה ורסיות שלו, בסופו של דבר הוא למעשה מקביל, בצורה משמעותית, יותר או פחות, תלוי באיזה גרסה, הגרסה האחרונה מקלה יותר, אבל הוא מקביל מאוד את האפשרות של אזרחי ישראל שאינם יהודים, לאזרח במדינת ישראל את בני הזוג שלהם המגיעים משטחי יהודה ושומרון ומספר מדינות עוינות שנמצאות מסביבנו, אוקיי? גם כאן, בואו נראה מה אומרים. הטענה, אחת הטענות הניתנות היא טענת פגיעה בשוויון, שהרי ליהודים אנחנו נותנים את זה ולמי שאינם יהודים אנחנו לא נותנים את זה. אבל בעצם הטענה שמסתתרת מאחורי זה, ובסופו של דבר זה אכן מה שטען בית המשפט, הפגיעה כאן היא פגיעה בזכות לחיי משפחה. כלומר, הטענה היא שבכך שאתה אינך מאפשר לאדם להזרח את בן או בת הזוג הנבחרים שלהם, אתה מונע מהם את האפשרות להקים משפחה, ויש זכות כזאת, הזכות לחיי משפחה. גם כאן אני טוען, יש כאן תשטוש, אבל חשוב לי לומר בין אם אתה משתמש במושג שוויון, ובין אם אתה משתמש בזכות אחרת, נניח לצורך העניין הזכות לחיי משפחה, זה עדיין לא סוף הסיפור. אנחנו עדיין לא יודעים מה צריכה להיות השורה התחתונה, ואני אסביר למה אני מתכוון. אבל נניח שמדינת ישראל מכירה בזכות לחיי משפחה, דבר שהוא כשלעצמו טעון ברור. אבל נניח שהזכות לחיי משפחה, לצורך הדיון, כוללת גם את הזכות להזרח באופן אוטומטי בן זוג מניין שלא יבוא, שזה דבר שגם עליו יש מקום לדון, אני לא רוצה להכריע כי אין לי את הזמן לעשות את זה, אבל אפשר לדון, זה בהחלט מצריך ומאפשר דיון מעמיק ומעניין מאוד. כלומר, האם לכל אדם שמעוניין להינשא, יש הזכות גם לבחור בבן הזוג מאיכן שלא יהיה, וגם לקבל מן המדינה את הצ'ק בלנקו ומתאזרח במדינת ישראל. אבל כפי שכולנו יודעים, זכויות אדם יש להם נטייה מעניינת. יש להם נטייה מעניינת, והיא מדי פעם, כי אנחנו חיים בעולם מסובך, להתנגש זו עם זו. עכשיו, זה קורה לא רק בהקשר הזה. לאדם יש זכות לפרטיות, ומהצד השני יש זכות לחופש ביטוי, ואנחנו צריכים לאזן בין הזכות לפרטיות לבין חופש הביטוי. לאדם יש זכות לשם טוב, מצד שני יש זכות לחופש ביטוי. האם זה אומר שאפשר לומר על האדם הזה כל מה שרוצים? לא, יש לו גם זכות לשם טוב, יש צורך לאזן ביניהם. אוקיי. אז עכשיו בוא ניקח למשל את הדוגמה הזאת של הזכות לחיי משפחה, ונניח שהיא כוללת גם את האפשרות להזרח. בסדר? אז הטענה תהיה, אם מדינת ישראל מגבילה, היא פוגעת בזכות הזאת לחיי משפחה. הזזנו הצידה את השוויון, אם שמתם לב, ואנחנו דנים בליבה של העניין. אבל עכשיו בואו נניח לצורך העניין, נכניס את התמונה עוד זכות, והיא הזכות, אני טוען שהיא קיימת, ולא היה לי זמן, הייתי יכול גם לנסות לבסס את הטענה, הזכות של העם היהודי למדינת לאום משלו. אוקיי? של העם היהודי יש זכות למדינת לאום משלו. אגב, זאת לא זכות ייחודית רק לעם היהודי, אני חושב שהיא זכות השמורה גם לעמים אחרים, אם כי בהקשר היהודי יש הצדקה מיוחדת והיא הצדקה מן הרדיפות. כלומר, העובדה שהעם היהודי יש לו נטייה, אם הוא לא מקבל מדינה משלו, יש לו נטייה למות, מה לעשות? אז צריך לעזור לו להישאר בחיים. אוקיי. עכשיו, בואו נניח, ואני מניח שתסכימו איתי גם בעניין הזה, היותה של מדינה כלשהי, לרבות מדינת ישראל, מדינת לאום, מותנית בתנאי. והתנאי הוא שהלאום שזו מדינתו מכונן רוב, ולא סתם רוב, אלא רוב מסיבי באותה מדינה. כלומר, מצב שבו מדינה היא מדינה של לאום א', אבל הלאום א' הוא מיעוט בתוך המדינה שלו, הוא מצב שאתם כבר יכולים בעצמכם להבין מדוע הוא פרובלמטי נקודת מבט מוסרית, ואני מיד מסיים. אם אלה הם פני הדברים, אז בואו נתגלגל הלאה. אז משנת 1994 ועד שנת 2002, מסתבר שבמסגרת מה שמכונה איחוד משפחות, אני ממש מסיים, במסגרת מה שמכונה איחוד משפחות, התאזרחו במדינת ישראל בין 120 ל-140 אלף תושבי השטחים. כלומר, הפכו להיות לאזרחי מדינת ישראל, שזה פחות או יותר כעשירית מהמיעוט המוסלמי במדינת ישראל. המשמעות שזה מבחינה אופרטיבית היא כמעט כמו המשמעות של מתן זכות שיבה דה פקטו. כלומר, המשמעות האופרטיבית היא שבעצם בלי לייצר איזשהו מנגנון מסנן, מדינת ישראל במוקדם ובמאוחר, אבל זה יהיה יותר מוקדם מאשר במאוחר, תאבד את הרוב היהודי במדינת ישראל, וממילא תאבד את האפשרות להמשיך ולהתנהל כמדינת הלאום היהודי, דבר שכאמור יפגע בזכות של יהודים למדינת לאום משלהם. אז יש לנו כאן התנגשות בין שתי זכויות. זכות אחת היא זכות לחיי משפחה, אבל נניח זכות השנייה היא הזכות למדינת לאום, יש צורך לאזן ביניהם. איכן צריכה לעבור נקודת האיזון? גם זה מחייב דיון. אבל השורה התחתונה שלי היא ששימוש במונח שוויון בהקשרים הללו, לא רק שהוא לא תורם לדיון, הוא מטשטש אותו ולא מאפשר לנו לעסוק בשאלות הערכיות, המוסריות, הכבדות שמונחות לפתחנו. תודה.
תודה רבה.
רות, קבלי את 7 דקותייך, אם תקצרי ל-6 יהיה טוב.
אני אשתדל, שער כוח, מאוד מבהיר. מה אני יכולה לחדש? אני מסכימה עם הרבה דברים שנאמרו. השיחה על שוויון, אני אחזור קצת על דברים שאמרתי ואגיע לדברים חדשים, על העניין של יהודית ודמוקרטית, שהם, אני חושבת עכשיו, בלב ההכרעות שאנחנו בכנסת נצטרך לקבל, וכמו שנאמר בהרצאת הפתיחה, הם בלב של הזהות של המדינה, והם הלוואי שנצליח לקבל החלטות טובות. אני ברשותכם אקרא. השיחה על השוויון יוצאת מן העיקרון היסודי המצוי בבראשית, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. לא יהודי כתוב ולא עברי, אלא אדם. כולנו, כל בני האדם, יצאנו מאותו פרוטוטיפ אנושי. בכולנו יש צלם אלוהים, ומתוך כך כל אדם בעולם הוא שווה ערך. חייו שווים לחיי כל אחד אחר. העשיר והעני, היהודי והלא יהודי, ההומוסקסואל וההטרוסקסואל, האישה והגבר, הילד והמבוגר. בכל אחד יש צלם אלוהים, וכל אחד מוזמן לממש את חייו באופן הראוי לחלק אלוהים שבו. במישור של לימוד התורה והשוויון בנטל, הרבה נאמר על ההזמנה של ערבים וחרדים, שהיום אינם משרתים שירות אזרחי, לאומי או צבאי, להצטרף לכלל ישראל ולתת את חלקם, ובתוך כך להכיר ולהתיידד עם כלל ישראל. אני מבקשת להדגיש את הכמיהה לשוויון של לומדי התורה שאינם שייכים לזרם האורתודוקסי. נשים וגברים שנפשם נקשרה בתורה, והם לומדים תורה לשמה, כדי להבין את עצמם ולחיות את חייהם באופן משמעותי ומסורתי יותר. כיום אין לבתי המדרש הללו ולישיבות ולארגונים.
הוא חרדי הוא כמו ערבי בעיניי?
לא, חס וחלילה. הוא כמו חרדי, הוא לא נותן.
יהיה לך את
הזמן. אני אומרת שגם הערבים מוזמנים לשוויון בנטל. חס וחלילה. יש לי כבוד מאוד גדול ללומדי תורה חרדים, ויש לי, אני אומרת שוב, מה שאמרתי קודם, אם יאוים העולם החרדי, אז אני אצא למלחמה להגן עליו. זה עולם שהוא חשוב מאוד לזהות שלי כישראלית בארץ, וגם לימוד התורה שלכם. אני רק אומרת שלצדכם, מה שגידי רמז קודם, אני לא הייתי רוצה שהמדינה באופן פוליטי ולא הוגן, תחליט שרק חלק מהאנשים שלומדים תורה ראויים להיות תלמידי חכמים. לא, יש משאבים שמופעוף. יש משאבים שהופנו עד היום.
מה פתאום?
אתה נכנסת מהר לתפקיד
לאופוזיציה,
אתה עומד וצועק.
אם תלמד אותי, אם תלמד אותי אחרת, אחר כך אני אשמח.
אני אלמד אותך, יש קריטריונים במשרד החינוך, אם את עומדת בקריטריונים, כמו
כל... אבל מישהו בנה את הקריטריונים, בוא, אנחנו לא נולדנו אתמול.
מישהו בנה את הקריטריונים,
בתוצאה מסכים איתך.
אבל יש קריטריונים,
לא, היא לא יכולה.
היא בעודך יכולה.
לא, היא לא יכולה.
לא כתוב גברים, לא כתוב אורתודוקסים.
הרב, חבר הכנסת גפני.
הקריטריונים האלה עשו במשרד המשפטים.
אני יודעת. חבר הכנסת גפני, אני, היה לי הזכות להקים בית מדרש לפני 25 שנה, קוראים לו אלול, ומשותף, רק שנייה, תן לי לדבר, ומשותף דתיים וחילונים. מכיוון שיש בו חילונים ויש בו נשים, הוא לא עמד בקריטריונים. הקמתי את אלמה לפני 16 שנים, בית מדרש, נכון? הקריטריונים יכתבו תפורים לבתי מדרש אורתודוקסיים. אם יש בהם נשים, או יש בהם חילונים, או אם לומדים בהם גם רחל וברנר וגורדון, אז נופלים החוצה מהקריטריונים. אני כבר, כל שנות בגרותי, כל מה שאני רוצה, זה להיות שווה בשווה, כמו שאתה אמרת קודם, ולקבל שגם הציבור שאיננו אורתודוקסי יוכל ללמוד תורה. שגם הציבור שאיננו אורתודוקסי יוכל ללמוד תורה. זה כל הבקשה שלי, שאנחנו לא נהיה בורים והמארצות, שאנחנו לא נדע מה זה מסכת ברכות, שנוכל ללמוד, זאת כל הבקשה. אני ממשיכה הלאה. המשאבים כולם הופנו באופן ציני לזרם יהודי אחד בלבד, תמורת מנדטים ותפקידים פוליטיים. זהו בעיניי חילול השם. ואני מבקשת שכל מי שהתורה בנפשו, כאן על הבמה ובקהל, לעמוד לימיננו ולדרוש יחד איתנו את השוויון בזכות ללמוד תורה, להיות מי שתורתו אומנותו. עליי לצערי, זה לא חובה, אני עושה את זה מתוך בחירה.
אנחנו מקשיבים לא להפריע,
אני אגב,
לכבודה
של הגברת המשתתפת, אני רוצה לומר שהייתי שמחה שהיו כאן עוד נציגות נשים דתיות ששייכות ל... עולם הערכים של הכנס הזה, כי אני חושבת שיש בידם ובפיהם תורה חשובה שגברים לא יכולים להגיד, ושביחד אדם ונקבה אברהם ויקרא שמם אדם. אנחנו אדם כאשר אנחנו ביחד. עכשיו, כדי שהמדינה תהיה יהודית, ואני מאמינה במדינה יהודית, ואני בת להורים שזאת הייתה משאת נפשם, ובצדק, הם גדלו לא במדינה יהודית, ו... אני שותפה להתרגשות שישנה היום מדינה יהודית, ועוד יותר לזה שיש לי את הזכות להיות חלק ממנה בכנסת. כמדינה יהודית, ואני אמשיכה קצת את דבריו של גידי, כדי שנהיה מדינה יהודית, ואני לא רוצה לחיות במדינה ניטרלית, חס וחלילה, כדי שנהיה מדינה יהודית, עלינו לקחת את הזכות להגדרה עצמית, תרבותית, לחיות בטריטוריה ריבונית, כפי שאמרת, להיות רוב בטריטוריה שהיא הטריטוריה הריבונית שלנו, ולהכיל את חוק השבות, כדי להיות מולדת לכל יהודי בעולם. דבר נוסף, כדי להיות מדינה יהודית, עלינו לנהל את המרחב הציבורי, את לוח השנה, את השפה, את החגים, את הסמלים, שיהיו יהודים, שיהיו מתאימים לתרבות שלנו. ושתהיה לנו מערכת חינוך שתנחיל את ההיסטוריה, את הספרות, את השפה ואת המקורות הקלאסיים היהודיים. לא רק לפי זרם אחד אורתודוקסי, אלא לכל קהילה על פי ערכי חייה. המדינה יכולה וצריכה בעיניי להיות יהודית, ובה בשעה להיות דמוקרטית. כדי להיות דמוקרטית אנחנו יכולים לקיים את כל הדברים האמורים לאל, טריטוריה ריבונית שבה אנחנו רוב, שפה רשמית ראשונה יהודית, ערכי התרבות שלנו, הסמלים בפרהסיה, חוק השבות. אבל התנאי היחידי כדי להיות דמוקרטיים זה שזכויות המיעוט לא ייפגעו בתוך מימוש זכויותינו. עכשיו אני שותפה לגידי בהבנה שזה הרבה פעמים מאוד מורכב, אבל אני מאמינה שזה אפשרי, שאנחנו יכולים לחיות פה בגאווה במדינה יהודית, ותוך כדי כך לא לפגוע בזכויות המיעוטים שלנו. השפה הערבית יכולה להמשיך להיות שפה רשמית שנייה, כמו שהיא היום. גם למיעוטים יש זכות להגדרה עצמית, כפי שיש לנו. אסור לנו להפנות משאבים בחלוקה לא שוויונית, בתשתיות ובחינוך. אסור לנו לבצע חלוקת קרקעות מפלה, ושלילת הכרה ביישובים חדשים של המיעוט הערבי. אני חושבת שאת הבדואים כעם, שכן, ידידותי, כבר איבדנו. ואנחנו בדרך לאבד את ידידות העם הדרוזי, וזה אובדן גדול. אני אסיים כאן, ברוך הבא חבר הכנסת בנט.
השר.
סליחה, נכון, ברכות, השר בנט. אני מרגישה, אני רק אסיים בדבר הזה, אני מרגישה שאנחנו, הבית היהודי ויש עתיד, הגענו לברית בדיעבד ולא לכתחילה. יאיר לפיד ניסה להיות בברית עם שלי יחימוביץ, שהיא סרבה, ו... נעשינו, מצאנו את עצמנו בברית. עכשיו שאנחנו כבר כמה חודשים טובים עובדים בשיתוף פעולה, אני מרגישה שיש כאן הזדמנות עצומה. אני מרגישה שהציבור החילוני שאיתנו מרגיש, והרבה זכות אני נותנת לך, שר בנט, מרגיש שהציבור היהודי הדתי הציוני פעם ראשונה בוחר בישראליות שלו יותר מאשר באישור הקו רק לצד ההלכתי שלו. אנחנו חיכינו המון שנים לברית כזאת, לברית של אמת בין חילונים ודתיים, בתוך הקמת המדינה הציונית, שבעיני יש כמובן לציבור החרדי מקום בה, וגם למיעוטים האחרים. אני נורא מקווה שנצליח לבנות את השותפות הזאת באמת ובשוויון, ובכבוד לתרבות היהודית שאנחנו המשך שלה.
תודה. יש לנו... יש לנו בעיית לוחות זמנים קשה, אנחנו חייבים אבל את גם זכות תגובה לחבר הכנסת דפני, אבל 5 דקות, כי גם הרב ישוע שישב בשקט מופתי, ראוי לציון, ראוי לומר את כמה דקות שלו.
אז אני עכשיו? כן. טוב. לא, תעצור, זה בסדר, לא נורא. כן. קודם כל אני מקדם בברכה את השר בנט. שלא יחשבו שיש... קודם כל טכנית, לגבי הדברים האלה של... היות ואני הייתי גם יושב ראש ועדת הכספים, וגם בשעתו הייתי סגן שר הדתות. הקריטריונים נקבעו, הקריטריונים של מי שתורתו אומנותו ואין תורתו אומנותו, מי שזכאי לתקצוב משרד החינוך, בשעתו זה היה משרד הדתות, כל מי שעומד בקריטריונים, בזמן שלי, אולי אחרי שהייתי סגן שר הדתות, היו 2 ישיבות רפורמיות שנכללו בקריטריון וקיבלו תקצוב, הם הפסיקו את זה מיוזמתם. אישה יכולה להיות בתקצוב, חילונית יכולה להיות בתקצוב, כל אחד יכול להיות בתקצוב הזה, אין דבר כזה, גם לא יכול להיות. אנחנו לא חיים באיזה פלנטה שמשרד המשפטים הוא משרד שיכול לעשות קריטריונים, שזה יהיה רק לאורתודוקסים וחרדים וגברים, ומי ש... אין דבר כזה שתדעי, אלא אם כן הממשלה הנוכחית תקלקל את זה. אבל אם לא... יכולים להיכלל בתוך העניין הזה של התקצוב ותורתו אומנותו, יכולים להיכלל גם נשים וגם חילונים וגם כל אחד אחר, אין לגבי העניין הזה. זה, אני אומר את... אנחנו מקדמים בברכה גם את הרב הרוסי, שלא יגידו שאני רק פוליטיקאים, גם רבנים. עכשיו, בסדר, אני עכשיו אומר לגבי העניין הזה. אתה, דיברת מקודם לגבי הציבור החרדי, ואני באמת, היות ואני מכין את הנאום הזה כבר, כבר שנה, אז אני אגיד את זה רק ב... אנחנו, הציבור החרדי, אני מעיד על עצמי, אתה יודע למה אני צריך לדבר בכלל? אנחנו נהיינו יותר ויותר ציוניים. למה נהיינו יותר ויותר ציוניים? אני אגיד לכם. אנחנו מאוד התקרבנו, מאוד התקרבנו לציבור הציוני דתי. יש בציבור הציוני דתי יותר ממה שהיה לפני 20 שנה, ודאי 30 שנה, אבל בעיקר בשנים האחרונות יש יותר תורה, יותר שמירת מצוות ממה שהיה בעבר. המבדל של פעם היא לא הייתה, היא לא המבדל של היום. הקשר שלנו, של הציבור החרדי, בוודאי של נציגיו, אפילו של רבניו, הקשר הזה הלך והתהדק. אז כן אומרים הלל ביום עצמאות, לא אומרים הלל ביום עצמאות, כן אומרים תפילה לחיילי צה"ל. אתם לא יכולים לדעת, או שחלק מכם יודעים, כמה חיילים חרדים בשנים האחרונות הצטרפו למערכות שלמות. יש בחסידי גור לבד, מה שהצטרפו לשחר כחול בסדרי גודל בלתי נתפסים. הציבור החרדי הוא ציבור גדול, הוא ציבור שנולד בארץ, הוא לא מכיר את הגלות בכלל. אני פעם אחת ויחידה בחיים שלי נסעתי לשמחה משפחתית בבלגיה, חוץ מזה לא נסעתי לחול. אני אוהב את הארץ, את נופיה, אני חי בה, נולדתי בה, גידלתי בה את ילדיי, את נכדיי, אין לי שום דבר עם הגלות, כלום. ואני הסתכלתי בדאגה איך שבאמת הציבור שלנו נהיה יותר ימני, לא היינו כזה. הציבור שלנו נהיה יותר ציוני, לא היינו כזה. אצלנו היה יותר התורה, הנושא של המדינה היה כלי, לא היה דבר שהוא קיבל ממדים של קדושה ודברים מהסוג הזה. וההתקרבות בין הציבור הציוני דתי על ישיבותיו, לומדיו, רבניו, ראשי ישיבותיו, לציבור שלנו, גם התורני וגם הציבור העמך, בציבור החרדי, הגיע לממדים כאלה שאני התחלתי להיות מודאג. זאת האמת. לשמחתי הרבה, חברו השר בנט לשר לפיד, הם חברו ביחד, כאשר המגמה, וזה בסדר, אני באופוזיציה, תאמינו לי, אני אעשה חיים שם. אסור לדבר בציניות. על כל פנים, אני באופוזיציה, אני לא מדבר קואליציה ואופוזיציה. כאשר ברור לגמרי, לראשונה בתולדות מדינת ישראל, אנחנו לא היינו בקואליציה, אנחנו ביהדות התורה לא היינו בקואליציה זמן רב. אנחנו בכלל לא הלכנו עם השמאל לקואליציה, הלכנו רק עם הימין. כל הקואליציות שאני השתתפתי בהן, זאת הייתה קואליציה בראשות הליכוד, שהימין והדתיים היו בה. אני לא הייתי בממשלת רבין, לא הייתי באוסלו, לא הייתי אצל שרון כאשר הייתה את ההתנתקות, לא הייתי אצל אולמרט, ש"ס הייתה, אני לא, אני יהדות התורה. לראשונה בא מישהו ואומר חד משמעית, לא שיש לו ויכוח איתי בנושא המדיני, לא שאני כיושב ראש ועדת הכספים לא דאגתי לכלל הציבור, לא שחברי הרב ליצמן לא דאג במשרד הבריאות לכל הציבור, שנייר את המשרד המאובק הזה, הוא נייר אותו ועשה רפורמות בלתי רגילות. באו ואמרו רק דבר אחד, ויאיר לפיד הכחיש לי את זה. אבל אני אומר לכם, העובדה הזאת נכונה, אני אגיד לכם גם למה. הוא לא רצה להצטלם עם שר חרדי. הוא רצה לבוא לציבור שלו בפייסבוק ולהגיד, אני הרחקתי את החרדים מהשלטון. זה לא נכון, זה מה זה משנה, מותר לי להגיד כמה דברים לא נכונים. אני אומר, סיים.
60 שניות.
סיים. מאיפה אני יודע שהוא לא רצה? הוא הכחיש לי את זה. כשמישהו נאם בכנסת, אז הוא בא אליי ואמר, גפני, תדע לך, לא אמרתי את זה. מאיפה אני יודע שאמר, לא אמר, לא חשוב, לזה הוא חשב. לא היה לו זמן לשבת עם הרבנים הראשיים למכור את החמץ. לראשונה במדינת ישראל, שר אוצר, לא מוכר את החמץ בגלל שהוא לא רצה לשבת עם הרבנים הראשיים. ושלח רב, הכל בסדר. בסדר, בסדר. אני אומר לכם, תאמינו לי, היות ואני מדבר הרבה עם ראש הממשלה נתניהו, אני מדבר אפילו עם יאיר לפיד, ואני מדבר אפילו עם בנט, ואני מדבר עם אחרים, ואני מדבר עם כולם, אני איש שמדבר בכלל. אני אומר לכם, כשאמרו להם, אבל רגע, נעבור את השוויון בנטל, גם איזה בלוף כזה, שוויון בנטל, בסדר, הם גם ילמדו ליבה. אז מה יהיה? אז שאלו את יאיר לפיד, אז הוא אמר לא, הם לא יהיו בקואליציה. אמר לי את זה ראש הממשלה, אמרו לי את זה אנשי צוות המסע ומתן, הם לא יהיו, החרדים לא יהיו בקואליציה. פעם ראשונה שאומרים לנו, אתם לא תהיו בקואליציה. עכשיו, מה היה קורה אם היינו בקואליציה? התהליך היה מתקדם.
אנחנו חייבים לסיים.
מסיים.
התהליך,
תחזור, משפט סיום.
הנה, התהליך היה מתקדם. לא רק שהיינו יושבים יחד עם בנט ועם אורי אריאל, חברי הטוב מהקדנציה הקודמת, הייתי יושב אפילו עם יאיר לפיד, מה שכמובן לא הייתי יושב איתו לבד. לא הייתי, ומצטלם, לא מצטלם, אני מצטלם עם כולם. אני לא מצטלם עם רות קלדרון, אני מצטלם עם כולם. המציאות הזאת, שבה, אני מודה לכם, השר בנט, אני מודה לך, השר יאיר לפיד, שאישרת אותנו החרדים במקומנו הטבעי, שלא, לא חשוב מה שלא נעשה, מה שנעשה נהיה אופוזיציה. תודה רבה לכם.
אני מתנצל מפני נפתלי, אבל חייבים לרב ישוע את ה-5-6 דקות שלו, לסיכום.
אני רוצה קודם כל להגיד לדברי הרב גפני, ולהגיד שאני מודאג מהדאגה שלך. כלומר, להגיד שאם יש ציבור, אם היית אומר אנחנו לא יראי שמיים, אנחנו בית של גוי, אם אני לא יודע מה היית אומר עלינו, ואז לכן אתה מודאג מזה שאנחנו מתחברים, אבל למה אתה מודאג מזה שאנחנו מתחברים? אני לא מצליח להבין את זה. זה לא בשורה טובה? כלומר, אם אתה אומר, אני לא שומר על חלק מהמצוות, כמו שעוד רגע ניתן לקבל טענותיה של רות קלדרון, אז בסדר, אז אני אעשה תשובה. אבל אם אני בסדר, אפילו התפללנו באותו מניין הרבה פעמים ביחד, אז מה הבעיה שנתקרב? למה זה מדאיג אותך? אני לא יודע. אני רוצה אבל בעיקר להתייחס לדברי רות קלדרון. השימוש שהקריטריונים הם ציניים, הוא בעיניי שקר גס. אני רוצה לשאול, אני רוצה לפתוח אצלי בישיבה פקולטה למנהל עסקים, ואני רוצה תקציב במדינה למנהל עסקים. מישהו ישתגע לתת לי את זה? ואני אגיד שקריטריונים הם ציניים, שצריך פרופסור למנהל עסקים בשביל ללמד מנהל עסקים. רגע, יש לך דוקטורט, אני גם לא מקבל תקציבים של דוקטור בתלמוד, גם את זה אני לא מקבל. וזה קריטריונים ציניים שאני צריך לעבור את העולם האקדמי כדי לקבל פרופסור. שנייה, את דיברת, סליחה, תני לי להתלהב גם כן. אני חושב שכל האמירה הזאת היא שקר מוחלט. זה בדיוק השקר. אין פה שום ציניות. הציניות היחידה זה השימוש במילה ציניות. זה הציניות היחידה. אין פה שום קשר לציניות. אני לא פרופסור למנהל עסקים, ותסלחי לי, את לא תלמיד חכם, שמעתי את הפתיחה שלך, אני יודע שאנשים מאוד התרגשו, אני רואה בזה גם איזה עניין חשוב, שהעולם התורני כן מתרחב, אבל שנייה אחת, אני יודע, אני אגיד לך מה שאני יודע. אני כבר כמה וכמה דקות מקשיב לדברי התורה שלך ושומע שבצלם אלוקים אין הבדל בין הומוסקסואל לאדם נורמטיבי, ואת יודעת שזה שקר גמור, שזה שקר מוחלט. את יודעת את זה, זה עזות מצח. וכאן אני רוצה לפנות בשאלה, ואני מסיים בזה, אני באמת מסיים, לפנות בשאלה לנציגנו המכובד והיקר השר נפתלי בנט. יש לך את האומץ, אני מעריץ את זה, להגיב על הטורקים, להזכיר את ימי אוסלו, וביקור אובמה לנפץ את הבלון המנופח הזה. אבל, אני רוצה לשאול שאלה. את השקר הזה, שאנשים מדברים בשם התורה, עם כל ההתרגשות של כתובות על הבמה, של הכנסת, ואומרים, בצלם אלוקים ברא את האדם, זה אומר שהתורה אומרת שהומוסקסואל, וזה אותו דבר כלפי התורה. אני עוזר להומוסקסואלים. זה חלק מתפקידי בחיים. אני עוזר לאנשים האלה. הם מסכנים, צריך לעזור להם. התורה לא אומרת לא לעזור להם. אבל התורה לא רואה את זה כלגיטימי. ואם יש אומץ, ואנחנו למדנו אצלך, שכבר לא שותקים יותר, שכבר אומרים מה שיש להגיד, את זה לא צריך להגיד? תודה רבה.
תם ולא נשלם, אין אפילו זמן לשאלות, מה?
אני מבקשת משפט אחד.
רגע, הנה, המארגנים פה אומרים לתת לי
חברים, אתה דעמך, אתה יושב, מרוחים לך כפיים, כולם, אתם תמימי דעים, אנחנו באנו מעולם אחר לדבר איתכם. אני לא אמרתי, קודם כל, תורה מונחת בקרן זווית וכל מי שרוצה ליטול יבוא ויטול, לא לאפשר לנו... אחרי 20 שנים של לימוד, להגיד שאני תלמידה של חכמים, למה? עכשיו, אני רוצה להגיד על הומוסקסואלים. אני לא אמרתי שיש, אתה שוב עושה את, את הבלבול הזה בין שוויון לשוויון. אמרתי שיש שוויון ערך אדם לכל אדם. אני יודעת שכתוב על, על השחטת זרע לריק ועל, אבל, איך קוראים לזה במקרא, על, על משכב זכר סקילה, אבל אני יודעת שמאז רבן יוחנן בן זכאי ויבנה, אנחנו כבר לא מקיימים לא את השבת ולא את בן סורר ומורה ולא את עין תחת עין ולא כל מיני דברים אחרים, בדיוק כמו בתנך, אנחנו יהודים רבניים.
אבל הרב אומר שזה איסור.
אז הרב, אני, מכבד, אני מכבדת, אני לא צריך לצעוק, לא אני שומעת אותך. הרב אומר, אני מכבדת את עמדתו, אני לא מוכנה, אני מבקשת מכם לארח את המחשבה שבעולם שממנו אני באה, התורה יכולה להיות מובנת בכמה פנים, יש מחלוקת לשם שמיים. כשאנשים לומדים תורה בכנות ובתום לב, מותר לי לחלוק על דברי הרב או דברי לומד אחר מתוך כבוד. אני לא חיה, זאת אומרת, אם יש עולם שבו רק עמדה אורתודוקסית ימנית אחת היא אמת, היא מוציאה את כל שאר ישראל מחוץ לכלל ישראל. אנחנו לא רוצים להיות בחוץ. אנחנו רוצים לחיות את חיינו כיהודים יושבים על תורת ישראל. אני מבינה שאתם לא יכולים לקבל את זה כרגע, אבל בבקשה רק תקשיבו לזה. תודה רבה.
תם ולא נשלם.
מכובדיי, בבקשה לשבת. מוריי ורבותיי, ראשית משהו טכני קטן, יש פה רכב שהקבט מבקש להזיז אותו, מאזדה 257175, 75, בבקשה להזיז אותו מיידית. מאזדה 257175, הבעיה נפטרה. מוריי ורבותיי, ראשית שוב תודה לכל משתתפי הפאנל, ואני כפי שאמרתי בפתיח, אנחנו משתדלים בכנס השישי כאן ברמלה להקשיב בכבוד גם אם לחלוק ולשמוע את כל מי שבא. ושוב תודה דוקטור קלדרון שבת, אני יודע שוב את הלחץ ואת הפייסבוק שהופעד עלייך, תודה רבה. כבוד השר נפתלי בנט, ראשית פעם ראשונה כמנחה שאני פונה אליך ככה, זה כבר עושה טוב, כמו הבדיחה הידועה שהוא שהתקשר למרכזיה ושמע את הביטוי כבוד השר, אז ברוך הבא לעולם. אבל ביחד עם הזכות להיות כבוד השר, החובה המוטלת עליך, כפי שנכתב הרבה בימים האחרונים, לעבור משלב הפרשן או משלב הכותב בעיתונים או משלב העיתונאי לשלב מקבל ההחלטות. קל מאוד לכולנו, לכל מי שעוסק במקצוע של תקשורת או עיתונות, לדבר, לדברר, לכתוב מאמרים פובליציסטיים, אבל בשלב מסוים מישהו צריך לשבת ליד ההגה ולקבל החלטות. ואתה עברת לשלב הזה. המתח שהיה על הבמה בפאנל האחרון רק ביטא בכמה דברים את הרגישויות בעקבות הקואליציה החדשה. את המערכת היחסים החדשה עם הציבור החרדי, את מערכת היחסים החדשה עם רכיבים מסוימים בציבור החילוני, את המרקם והפסיפס החדש של כנסת ישראל, כפי שהוא נראה, וכל זה מעלה על פרק סוגיות שאין נושא הדיון היום, של שוויון, של יעדי ממשלה, של משפט ציבורי, מערכת יחסים של הציבור הדתי, או בכלל עולם הדמוקרטי עם בית משפט העליון. ועכשיו כשאתה יושב על ההגה גם כחבר ממשלה וגם כחבר קבינט, נשמח לשמוע ממך במגמות כלליות. מהם יעדי הממשלה בתחום הזה של הגברת השוויון, אם המילה שוויון היא מילה לגיטימית, כפי שלא כולם הסכימו עליה, ובכלל כיצד ההזדמנות שבכנסת חדשה של 48 חברי כנסת חדשים וממשלה עם פנים חדשות, האם מישהו אמר פעם שנכס ונחס זה אותו מילים, רק עם איך הופכים את המציאות הזאת לנכס ולא חדיל אלא משהו שבמבט לאחור נבכה על חלב ששפכנו אותו לחינם. כבוד השר בנט, בבקשה.
קודם כל, זה נפלא להיות בכנס שנקרא כנס רמלה, ולא רק כנס הרצליה. אני חושב שזה כבר מבטא... אנחנו בבית היהודי, המוקד שלנו, מאז ומתמיד, זאת אומרת, מאז שיצאנו למסע הזה, הוא דווקא בפריפריה, הפריפריה הגיאוגרפית, הפריפריה הכלכלית. אני בא עכשיו מביקור אצל הגרעין החברתי פה בעיר ועושים דברים אדירים. אני גם מברך אותך, חברת הכנסת רות קלדרון, שבאת, גם אם אנחנו חולקים וגם אנחנו חולקים, זה בסדר, אנחנו מדברים. ואני חושב שבכל הצדדים אנחנו צריכים גם לדעת להקשיב. זה חלק ממה שהיטבת לתאר, מהלך שהחל כמהלך טקטי ביני לבין שר האוצר, עכשיו אני לא רגיל, אבל ביני לבין יאיר, החיבור התחיל כמהלך טקטי לגמרי. כלומר, אני מצאתי את עצמנו כמעט בוודאות הולכים לאופוזיציה, ואגב, ניסינו חברות אחרות שלא הצליחו, ומתוך אילוץ מלכתחילה נוצר הקשר שלא היה נראה במיוחד טבעי, ונכנסנו למהלך ועמדנו כל אחד מהצדדים, אני חושב בשלבים יותר מאוחרים אנחנו, הלחץ הגדול היה דווקא עלינו לצאת מהחיבור הזה, והתמדנו, קודם כל כי נתנו מילה, אבל אני באמת רואה פה הזדמנות יוצאת מן הכלל, לשני דברים. אחד זה ההישגים הממשיים שאנחנו צריכים להביא, צריכים להביא כבר בתקציב הקרוב, בחוק ההסדרים, להכניס הרבה דברים שכולם יודעים שצריך לעשות, אבל פוחדים לעשות, לא רק בהקשרים של שילוב החרדים, למעשה אני לא רואה, אני חושב שזה יעד חשוב, אבל אני רואה יעדים לא פחות חשובים, בעיקר בתחום הכלכלי-חברתי של... ניתוק הכלכלה מקבוצה קטנה של מחוברים, וזה דבר שהציבור לא עד הסוף מכיר, כמה כולנו משלמים מחירים כבדים בגלל פרוטקציות, בגלל קרבה, ויש לנו הזדמנות שאני לא יודע כמה זמן היא תחזיק מעמד לפני שהאינטרסים יבואו אלינו, אבל הדבר השני זה השיח, זה מה שקורה פה. עצם עוד לפני שאנחנו עושים אקטים אקזקיוטיבים של החלטות, עצם החיבור הזה פותח לנו את העיניים, אני חושב שפותח גם לציבור הכללי את העיניים, להכיר ציבורים שלא הכרנו. הנושא פה הוא בין ישראל לעמים, ואבי, אתה שאלת מה היעדים, אני רוצה לנסות בתמצית, בעשר דקות, להציג גם את התפיסות וגם את היעדים, בתחום של ערבי ישראל ובתחום, להבדיל, של החרדים במדינת ישראל. תחום של ערבי ישראל, אני אתמצת, יש המון פעמים בלבול ולתפיסתי העסק לא כל כך מסובך. יש שני מישורים שנוטים לבלבל ביניהם. יש את המישור האזרחי הפרטי של אותו ערבי, ויש את הצד, המישור השני הוא המישור הלאומי. ואם מבינים את זה, זה כבר מסביר הכל. במישור הפרטי, ישראל חייבת להיות מדינה של שוויון מלא. שוויון אזרחי מלא. ולא, הוא לא תמיד קיים. תראה, אני אגע בפערים. בצד הלאומי, ישראל היא מדינת הלאום רק של לאום אחד, וזה הלאום היהודי. הלאום היהודי. ואנחנו לא נקבל ניסיון, ופה אני לא חושב שיש מחלוקת עם השמאל הציוני. גם השמאל הציוני מכיר בזה, שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ולא נקבל עם אפס סובלנות רצון בתוך מדינת ישראל להקים מדינת לאום נוספת. והתקלה של מדינת ישראל היא פעמיים. פעם אחת אין באמת שוויון מלא, שוויון אזרחי מלא לאזרחי ישראל הערבים. אני אומר את זה, תשמעו, הייתי מעסיק הרבה שנים, לא יעזור. היום אם ערבי נכנס לחברה ודופק על הדלת, אם לא נרמה את עצמנו, אנחנו יודעים את האמת, הסיכוי שלו להתקבל לעבודה עם אותם תנאים של יהודים מקביל, הם סיכויים נמוכים יותר. יש בעיה קשה מאוד של תעסוקה, בעיקר אצל נשים ערביות, רק 29% מהנשים ערביות מועסקות, אבל זאת גם ההזדמנות. ויש שינויים משמעותיים מאוד בקרב ערבי ישראל, שינויים טובים שקוראים רצון כן להשתלב בכלכלה הישראלית, יש גם יותר תכנון משפחה, יש הרבה תהליך מודרניזציה שקורה. במשרד שלי, משרד הכלכלה, יש את אגף התעסוקה, ואנחנו נערכים עכשיו בשיטות חדשות לקליטה משמעותית, שלפני הקליטה לתחום התעסוקה צריך את שלב ההכשרה. אז פעם אחת מדינת ישראל טועה שהיא לא באמת נותנת דה פקטו את השוויון המלא שמגיע, אם כי המגמה היא חיובית. בפעם השנייה הטעות היא שאין לה יד מספיק קשה על גילויי הלאומנות שאנחנו לא מקבלים. זאת אומרת, פעם אחת אנחנו לא בסדר באי מתן שוויון הזדמנות אזרחי, פעם שנייה אנחנו לא בסדר ב... אוזלת יד בצד הלאומני. אני יכול להגיד לכם עוד דבר מתוך הרבה מאוד שיחות עם ערבים ישראלים. אחת הבעיות הגדולות ביותר שלהם היא אי אכיפת החוק על ידי המשטרה בתוך ערים וכפרים ערבים. דווקא הם הראשונים שרוצים את זה, לא מהצד הלאומי, לא הסיפור הלאומני. יש לא מעט, נקרא לזה מאפיות, פשוט פשע מאורגן. אז אתה בעל עסק, אתה רוצה להקים מקולת, לא ייתנו לך להקים מקולת, אם לא תשלם דמי חסות של X אחוז. ואנחנו מפלים את ערבי ישראל, בזה שאנחנו, משטרת ישראל נמנעת לפעול בכל העוצמה נגד הדברים האלה, כי זה מעט את ההתפתחות הכלכלית. הם מקטרים, למה למען השם המשטרה לא פועלת? עכשיו הם פוחדים להרים את הראש מחשש מאותם גורמי פשע. גם בדרום, בנגב, יש בעיית אכיפה מאוד קשה ובעיית יישום הריבונות הישראלית בנגב. אז אם אני מקד מה אנחנו צריכים לעשות ואז מה בתחום המשרד שלי, אחד זה הגברה משמעותית של התעסוקה הערבית בדגש על נשים ערביות. פה אני הולך להסתער על העניין הזה. אני רוצה נשים ערביות משולבות כמה שאפשר במשק הישראלי. שתיים, החלת הריבונות ואכיפת המשטרה בערים, בכפרים ובדרום בצורה מאוד משמעותית. ושלוש, אפס סובלנות לחתירה לדו-לאומיות במדינת ישראל. ואני אומר לכם, הרוב המוחץ של ערביי ישראל הם לא במגמה שלילית כלפי המדינה. אנחנו צריכים לקבל אותם והם יבואו. יש לנו טעות, לא כולם חותרים תחת המדינה, ואני אומר, יותר מזה, הרוב הגדול לא חותרים.
מה?
בסדר, אז אני אומר, לפי, אני התוויתי פה איזשהו מצפן לפעולות הממשלה, אני לפחות אפעל לאור המצפן הזה. זכויות אזרח מלאות שאנחנו לא מספיק, אבל זכויות לאומיות בתוך מדינת ישראל, אפס סובלנות. כמו שאם מחר במדינת נברסקה יבואו, לא יודע מה, איזשהו לאום, אני אמציא, הכוזרים, בסדר? כדי שאני לא ידרוך פה, וירצו מדינה משלהם, ארצות הברית לא תהיה טולרנטית לזה, גם אנחנו לא יכולים להיות טולרנטים, יש לנו רק מדינה אחת. לגבי החרדים, המהלך הנוכחי, אני חושב שכרגע כמובן נתקל בהמון זעם וכולי, אני חושב שהזעם נובע מסיבות פוליטיות ולא מסיבות ענייניות. אני חושב שהציבור לא מבין מה מתווה השוויון בנטל. אני לא אוהב את השם הזה, זה נקרא לזה שיתוף בזכות. שוויון כי אין שוויון? אין שוויון. אין שוויון ביני לבין מי ששירת בשקם, ואנחנו לא צריכים לחתור לשוויון, אנחנו צריכים לחתור לשיתוף, וכמובן זאת זכות. אז אני חושב שיסתכלו על השנה הנוכחית עוד 10 שנים, אם נתנהל נכון, יראו את זה כשנת המהפך, והראשונים לברך על זה יהיו החרדים. מול עינינו, אני כבר לא אדבר על העקרונות, אני אדבר על המתווה שתכלס אנחנו עמלנו. אני יכול להגיד שהחבר'ה של לפיד עשו כברת דרך מתוך רצון להגיע לתוכנית אמיתית. מה שאני רוצה פה לעשות, ואחר כך דרככם גם להגיע לציבור הישראלי, זה להסביר מה המתווה, פשוט שידעו, כי יש המון מסכי אשן. קודם כל, יש פה שלוש מטרות. אחת, הכנסת ושילוב החרדים במעגל העבודה הישראלי. זה המצב היום, הוא לא סוסטנבילי, הוא לא בר קיימא. היום 32% מתלמידי כיתה א' הם חרדים, ואנחנו כבר לא נוכל לשאת את עגלת הכלכלה לאורך זמן באחוזים ההולכים וגדלים. זה דבר מבורך, אבל צריך להשתתף בעניין הזה. הדבר השני הוא כמובן בשירות עצמו, שירות צבאי, שירות אזרחי. שירות אזרחי משמעותי, גם זה מנהלת השירות האזרחי היא באחריותי, ואנחנו מתחילים את ההערכות המאוד מאוד גדולה שזה יהיה אכן משמעותי. והדבר השלישי, תקשיבו טוב, חיזוק עולם התורה. עכשיו אמרנו את הדברים האלה הרבה פעמים, אבל תבינו שיש פה פריצת דרך בחוק שיהיה ובהסכמים הקואליציוניים שקודם הגענו עם לפיד, הגעתי עם לפיד ואחר כך נכנסו. לראשונה מדינת ישראל בצורה מפורשת, כתוב שחור על גבי לבן, מכירה בחשיבות של לימוד תורה כערך למדינת ישראל. זה פריצת דרך שלא היה קודם בספר החוקים. זאת אומרת, מעמד מיוחד. עכשיו, מה קורה? מה המתווה? מה המתווה שהולך להיות? יש בו שני שלבים. שלב זמני של 4 שנים והמצב הקבוע. בשלב הזמני של 4 שנים, מרגע שהחוק ייכנס לתוקף בערך עוד 4 חודשים, מדברים על בקיץ, יהיה פטור גורף וחופש בחירה מוחלט לכל חרדי שהוא מגיל 22 ומעלה, זאת אומרת מגיל 22 כולל 22, וגם מי שיהפוך לגיל 22 במהלך אותם 4 שנים. אנחנו מדברים על 10 שנים, 10 שנתונים של חרדים, שמרגע העברת החוק יוכלו לעשות מה שהם בוחרים. אם זה ללמוד תורה, אם זה לשרת בצבא או בשירות אזרחי, ואם זה להשתלב בכלכלה. התזה, ולפחות לתפיסתי, אנחנו נראה כמות לא מבוטלת של חרדים, שאין להם נטייה אישית ללימוד תורה, ואני אומר לכם, אני למשל, לצערי, אין לי את היכולת ללימוד מבוקר עד לילה, לא ניחנתי בזה, ולא לא כולם ניחנים בזה, אבל הם, בגללנו, בגלל המדינה, הם נכנסו לאיזושהי מלכודת, שהם לא יכלו לצאת לעבוד, כי אחרת הם היו צריכים ללכת לצבא, הם יהיו משוחררים מהמלכודת, ואז לומדי התורה ילמדו, ואלה שלא לומדים תורה ילכו לעבוד. זה נפלא. קודם כל, ואני חושב שמהפכה תקרה כבר 4 שנים, וזו מהפכה מתוך חירות. אני חושב שזאת הברקה, המהלך הזה, ואנחנו נראה איך זה יבוא לידי ביטוי. אז קודם כל, ב4 שנים הראשונות, להערכתי, אם נפעל נכון, אנחנו נראה סדר גודל של 30,000 חרדים משתלבים בשוק העבודה, והאתגר יעבור אליי. איך אנחנו מוצאים מקומות עבודה, איך אנחנו מכשירים אותם? תבינו, 30,000 אנשים שמגיעים כמעט באבחה, בואו נגיד על פני שנה לשוק העבודה, זה מקביל לעלייה הרוסית של 150,000 עולים. אם תסתכלו על היחס בין עובדים לבין נתמחים, זה אירוע, הרי כולם, כל ה-30,000 הם בגיל עבודה. אין שם זקנים, אין שם תינוקות, זה בהגדרה גיל העבודה. זה פוטנציאל היסטורי לכלכלה הישראלית, והמפתח יהיה שילכו, אנחנו עכשיו בונים מנגנונים מאוד מהירים, ממש בימים אלה, אני חושב מקווה לבשר, אבל אני לא אבשר עד שזה לא יקרה, מנגנון מאוד מהיר ומתוחכם לקליטה מהירה של כמות כזו. מה שהאחריות שתוטל על אותם חבר'ה שנכנסים, החרדים, זה לבחור מקצועות שאפשר להרוויח בהם. אז אני מפה קורא לאחי החרדים שהולכים להשתלב, אל תלכו ללמוד משפטים. אל תלכו להיות עורכי דין, אל תלכו להיות רואי חשבון. זה חצי בהומור, אבל בעצם 80% ברצינות, או האמת 100% ברצינות. יש לא מספיק עורכי דין. והיום הרבה מאוד חרדים לומדים שם בקריית אונו ועוד משפטים. אל תעשו את זה, זו טעות. היום ממש אומר את זה ממעמדי. תלכו ללמוד תוכנה, תלכו ללמוד הנדסאות, תלכו ללמוד כל מקצוע טכנולוגי. אנחנו במשרד הכלכלה נשאף בהקדם האפשרי, דבר שמעולם לא נעשה בישראל, לפרסם את תמונת מצב של שוק העבודה, איפה צריך ואיפה יש עודף, איפה יש עודף ביקוש, איפה יש עודף היצע. אז אני קורא לחרדים מעל במה זו, תלמדו מקצועות שיש בהם ביקוש ולא מקצועות שיש בהם עודף היצע. אני למדתי משפטים, אז חטאתי בזה, אבל לא נהייתי עורך דין, אז עצרתי בזמן. מה? והשופטת תסלח לי, אני פה צוחק קצת, זה לא... מה? בדיוק, אז הנה קיבלתי אישור של שופטת בדימוס בבית המשפט העליון, תודה. יש מספיק עורכי דין, צריך ללכת ללמוד דברים משמעותיים. עכשיו, בשלב השני, אחרי שלב הביניים, תקשיבו טוב, כי מבעד למסך השנה אתם תראו איך אנחנו מחזקים את עולם התורה, אבל עושים את זה בצורה יפה ושפויה. 100% ממי שמגיע לגיל 18 יוכל ללכת ללמוד תורה, נקודה. לא שנה, לא שנתיים, 3 שנים. עם אותם תמיכות וכולי שיש היום. בשנה הרביעית, שאגב עבור רוב החרדים זה כבר השנה השישית או השביעית, כי מתחילים ללמוד תורה בצורה מלאה סביב גיל 16 וכולי, פה גם, אני אומר, כל מי שרוצה ללמוד תורה יוכל ולא יהיו סנקציות פליליות על אף אחד. אז מי שאומר שבמדינת ישראל מישהו יענש על לימוד תורה, טועה ומטעה. מה כן? יהיו 1,800 מתוך מחזור של בערך 7,000, שיקבלו תמיכה כלכלית של מדינת ישראל, מדבר בשנה הרביעית, והיתר, אם ירצו ללמוד תורה קודם, ילכו או לשרת בצבא, או בשירות לאומי אזרחי משמעותי, ואז יוכלו לבחור מה הם רוצים לעשות בחיים. כלומר, מדינת ישראל כן אומרת, יש גבול כמה אנחנו יכולים לתמוך, אבל באלה שאנחנו תומכים, תקשיבו טוב, התמיכה תגדל. אוקיי? אנחנו מחליטים שאלה שמתמידים, ואני חושב שאחרי 5-6 שנים של לימוד תורה, יודעים בישיבות לאתר אצל מי הפוטנציאל, אותם נחזק, כי היום הם נמצאים בתת קיום. גם אגב בציונות הדתית, תלמיד בשיבת הר המור, שיעור יוד, הוא מרוויח משהו כמו 1,800 שקלים, צריך לשטוף רצפות כדי להתקיים. אז אנחנו מתוך האמירה של לימוד תורה הוא ערך לאומי של מדינת ישראל, ורואים איזה חשיבות, זה מספר לא מבוטל כל שנה, תכפילו את זה בעוד שנתונים, אתם מגיעים להיקפים נרחבים. זו בעיקרה התוכנית, יש פה המון המון פרטים, כי חלק ניכר גם מוטל עלינו לייצר מסלולים משמעותיים בצבא שתואמים את אורחות החיים החרדים. אנחנו לא יכולים לבוא לחרדים ולהגיד בואו תשרתו, מצד שני לא לתת להם פלטפורמה נורמלית לשרת, ופה יהיו התנגשויות. אני אומר את זה גם לרות, גם ליאיר, הסברתי את הדברים האלה. אוקיי, בא חרדי לצבא, אבל הוא יש לו אורח חיים מסוים שהוא חייב להימנע ממגע עם נשים, אז מה עושים? ואז יש סוגיה פוטנציאלית של הדרת נשים, אז אנחנו לא יכולים לתפוס את החלל עם שתי הקצוות, צריך פה, יהיו החלטות לא קלות ביישום. אבל אני מאוד אופטימי גם לגבי שלב א', קודם כל לגבי שלב א', נקרא לזה שלב החירות המוחלטת. לא היה דבר כזה בהיסטוריה של מדינת ישראל, ואנחנו סבורים שמתוך החירות המוחלטת, אנחנו נראה כמות יפה מאוד של חרדים משתלבים בחברה הישראלית. ופה פנייה אחרונה, לא לחרדים, אלא למעסיקים במדינת ישראל. ואני אומר את זה כאדם שהעסיק מעל 100 עובדים, היום בחברה שלי שכבר לא קשור אליה, היא מעסיקה 400 עובדים, מתוכם 100 בבאר שבע, 300 בהרצליה. אני קורא למעסיקים, אל תהיו פריירים, תעסיקו חרדים, תעסיקו ערביות. עכשיו, אני רוצה להסביר את הביטוי. אל תהיו פריירים, כי תניחו, בואו נניח שבכל מקבץ אנושי יש את המאוד מאוד מוכשרים פחות, יש מדרג טבעי. עכשיו, יש להניח שמהקהל הכללי כבר גירדנו את האיכותיים ביותר, ואנחנו יורדים. אבל תחשבו על זה שאצל החרדים לא גירדנו, לא התחלנו. אז סביר להניח שיש שם כמות כישרון בלתי נתפסת. כנ"ל אצל ערביות. פשוט לא גירדנו. אז אני אומר, מתוך, אני לא מאמין בלקרוא לעסקים לעשות דברים פילנטרופיים, זה נחמד, זה בשוליים. אני מאמין שמי שמנהל חברה מסתכל על טובת החברה, וזה טוב שככה, כי אז הוא יעסיק יותר אנשים וכו'. מתוך טובת החברה אני קורא למעסיקי ישראל, תפתחו את השורות, תפתחו את השורות לחרדים, תפתחו את השורות לנשים ערביות, ואתם תגלו, שזה יעשה טוב לחברה שלכם, אתם תראו זוויות, יכול להגיד לכם ב-8200, יש עכשיו מהפכה של ממש, החרדים שמשתלבים שם, עוד זה שיש איזה 13 קשרויות שונות, וזה עושה קצת בלגן, אבל יש גם את הנושא של גיוון. אנחנו כולנו שגדלים פחות או יותר, רואים את אותן תוכניות טלוויזיה די גרועות בטלוויזיה, ואנחנו עם תפיסה מסוימת שקשה לחשוב מחוץ לקופסה. אתה מביא בחור שלמד 7 שנים גמרא, עם זווית הסתכלות אחרת, אתם מגיעים לתוצאות מדהימות. אז אני קורא להוריד את מסכי הסטיגמות, וכולנו חוטאים בזה, לא יעזור, כולנו חוטאים בזה. ואני מאוד אופטימי, אני מאוד אופטימי. עכשיו הכדור מונח לפתחנו, בשנה הקרובה יכולה להיזכר כשנת המהפך במדינת ישראל. תודה רבה.
תודה רבה לכבוד השר נפתלי בנט. אגב, אני חייב לומר נפתלי כמנחה ותיק, אחת הפעמים הראשונות.
רגע, אני רוצה כן לענות. כי ערביות הן אזרחיות שוות במדינת ישראל.
מוריי ורבותיי, נפתלי, אני אומר לך שכמנחה ותיק, הרבה פעמים אין קשר בין השאלה לתשובה. פעם ראשונה שאתה נותן תשובות למה ששאלתי, וגם זה כבר הישג. אני רוצה להזמין לדקה את ממלא מקום ראש עיריית רמלה, העירייה המארחת, רמלה, עורך דין מוטי יצחקי, שנותן חסות למקום, לתת תשורה ומילה תודה לשר. בבקשה, מוטי.
ראשית, אני רוצה לברך את הכנס, קודם כל, וגם את שר המסחר, חבר הכנסת נפתלי. שר הכלכלה, סליחה, זה תוקן. אנחנו כעיר מעורבת בעצם מבטאים את המיקרו-קוסמוס שעליו דיברת. זו הזדמנות להזמין אותך לבקר ולבדוק את כל חתכי האוכלוסייה. מעבר לכך שיש לנו 23% תושבים ערבים בעיר הזו, בשכבות של כיתה א' זה כבר 34%, ויש לנו גם 23% עולים לפי הגדרה של משנת 89, ממדינות רבות, 52 מדינות ברחבי העיר. אז כך שאם אתה תבוא, אנחנו מקווים שתגיע לאתר להזמנתנו, אז אתה בעצם תבוא ותראה חתך אוכלוסייה, נכון המיקום שלנו הוא באזור המרכז, אבל מבחינה סוציולוגית אני חושב שאנחנו משקפים איזשהו מין הרכב דמוגרפי מאוד מאוד מעניין. שי צנוע שעומד בחוק המתנות של ספר הברכות. תודה רבה.
מורי ורבותיי, תודה לכבוד השר, בבקשה. תודה לממלא מקום ראש עיר, עורך דין מוטי יצחקי. מכובדיי, עוד שתי יחידות קצרות ואז הפסקת צהריים. בסופו של דבר, מוריי ורבותיי, אנחנו יודעים, הסדר יום צפוף, והדוברים הבאים עשו מאמץ ניכר לבוא לכבד אותנו, אנחנו מעריכים זאת מאוד, וגם אתם מתבקשים לכבד אותם. בסופו של דבר יושבים אנשים על מדין, יושבים על כס המשפט או על כס הדיין, ועליהם לקבל הכרעות והחלטות, בין אם זה בדילמות של התנגשות ערכים או התנגשות משפטית כזאת או אחרת. מה שיקול הדעת של השופט, של הדיין, בבואו לקבל החלטות? מה שיקול הדעת כאשר ניצבים לנגד עינינו סולמי ערכים שונים? כיצד ההכרעה באה לידי ביטוי בדילמות מוסריות? אני מקדים ואומר שהשתתפתי לפני מספר שבועות עם השופט דליה דורנר בפאנל לאחר הצגה שהייתה קשורה למשפט, לקבר ביער, אם את זוכרת, בירושלים. השופט דורנר ישבה במשפט דמיאניוק כשופט בית המשפט העליון, ושוחחנו ארוכות על הדילמות של השופטת, כן גזר דין מוות, לעומת שיקולי דעת אחרים של שופט שיושב על בית המשפט העליון, ביודעו שהמשפט משודר והופך להיות נכס צאן ברזל לעולם כולו. מהם המינונים והאיזונים הנכונים? אותו דבר, מכובדי, הרב הראשי לקריית אונו, הרב דוקטור צון הרוסי, שיושב על מדין ועל דיינות שנים רבות, על התנגשויות והחלטות. אני מבקש ממך, כבוד הרב דוקטור צון הרוסי, לשתף אותנו בשיקולי הדעת שלך בהכרעות מוסריות, ואחר כך כעשר דקות ברשותך, כבוד הרב, ואחר כך כבוד השופטת בדימוס דליה דורנר, בבקשה. בבקשה, כבוד הרב.
ברשות ידידי המנחה, הרב עירת, כבוד השופטת בדימוס, שופטת בית המשפט העליון, הגברת דורנר, קהל נכבד מאוד. אני אדבר על דרכי הכרעה בדילמות מוסריות, משפטיות, וקביעת סולם ערכים בהצגת עמדה. נאמר לי שמוקצב לי 20 דקות. מתברר שיש בור תקציבי, ומעמידים אותי על 10 דקות. אין לי בטוח שהפעם אני אהיה צייתן, אבל אשתדל משהו לעשות. ובכן, יש דעות שונות ביחסים בין מוסר ומשפט. בקצר המצע של ההרצאה זו, בכדי להתייחס בפירוט הדעות וההבחנות הדקות מן הדקות שביניהן, לצורכנו, אסתפק בהבחנה סכמטית מאוד בין החברה המודרנית לחברה היהודית השמרנית. החברה המודרנית מעמידה במרכז את האדם כפרט, זכויותיו, כבודו, והשוויון בין בני אדם. לפי כך, כל אדם עם עולמו המוסרי וערכיו שלו, ועל לחברה להתערב יותר מדי בעולמו של הפרט מטעמים מוסרים או ערכיים. לחברה זכות או חובה לשמור על סדר בין בני החברה, לבל יזיקו זה לזה, בין הפרט לכלל ובין הכלל לפרט. וזהו המשפט שהוא בבחינת שיטור ושיפוט כדי להבטיח חיים תקינים של כל אחד לפי דרכו. להבדיל מן המוסר שנורמותיו הן ערכיות. החינוך בחברה המודרנית מצמצם עד למינימום את החינוך היזום לערכים מסוימים או לנורמות מסוימות, כי קשה להשיג הסכמות רחבות בערכי מוסר מסוימים, כגון קדושת החיים, התאבדות, הפלות, התא המשפחתי, נישואים וגירושים, פוריות, זוגיות חד-מינית, חופש דת, חופש מדת, ועוד לרוב. לעומת החברה המודרנית, החברה היהודית השמרנית, יש לה משפט שמהותו היא ערכית ומוסרית. ולבד מזאת, יש מוסר שהוא פחות אכיף מהמשפט, אבל בהרבה מקרים מיישמים אותו, דהיינו את המוסר, באמצעים חינוכיים ודתיים. כבוד האדם וחירותו הם פועל יוצא של ייחוד האדם שנברא בצלם אלוהים, וייעודו הוא להכשיר עצמו לחיי אמת ונצח כמלאך אחרי מותו, והחברה מסייעת לו לממש את ייחודו וייעודו באמצעי המשפט
ובאמצעי המוסר, על ידי חינוך יזום למוסר ולערכים ועל ידי הדת. וכאן הוריי ורבותיי, אתייחס לדוגמה מאוד מאוד מאלפת, היא לא תמיד מפורסמת. האיסור בתורה לקלל חירש, במובן המשפטי, המקלל לא הזיק כלל ועיקר לחירש שלא שמע את הכללה, ולכן שיטה משפטית שבסיסה הוא רק ההגנה על הזולת, לכל יותר תגנה את המקלל. אבל בשיטה יהודית, המקלל מוזהר לא רק לא להעליב ולפגוע בזולתו, אלא שלא לפגוע בתואר נשמתו שלו, כי יש לו ייעוד חיי העולם הבא. ואם קילל מבחינת התורה הוא נחשב לעבריין אם הוא קילל את החרש. ולכן יש לדעת שבחברה היהודית השמרנית יש במשפט העברי סולם ערכים, וכן יש כללים דרכי הכרעה להרבה מאוד דילמות מוסריות. מבחינה זו דיין שיושב על מדין יש לו מעין שולחן ערוך של סולם ערכים ודרכי הכרעה. לעומת זאת, בחברה המודרנית קשה מאוד לגבש סולם ערכים, וכן קשה לקבוע דרכי הכרעה בדילמות מוסריות, ושופטים מביעים עמדות שהן בדרך כלל סובייקטיביות או מתוך השוואה עם משפטי המדינות המערביות. על רקע דברים אלו, ברצוני להתייחס לתפקידו ואחריותו של בית המשפט העליון בישראל בקביעת סולם ערכים ובדרכי הכרעה בדילמות מוסריות משפטיות. כי בית המשפט העליון, כמוסד הקובע את הלכות המשפט בישראל, הוא זה המשפחתי הזוגיות החד מינית, כפרט שיוצא מן הכלל, ולא ללמד על עצמו בלבד הוא יוצא, אלא על הכלל כולו. והנה, גישתה של היהדות בעניין התא המשפחתי ברורה. יש חשיבות גדולה מאוד מאוד לתא משפחתי נורמטיבי. אבא, אמא, ולדות ביולוגיים. יש מצווה להביא ילדים לעולם. יש חובה הורית לגדל את הולדות על חנכם. יש חובה על הולדות לכבד את הוריהם. אסורים חיי מין אשר עלולים להביא ולדות בלי זהות הורית ברורה. כי מסכן הולד שיש לו מום של זרות ביחס לאבי מולידו, ממזר. זה אומר הוא שלך וזה אומר הוא שלך, זה אומר כולו שלי, זה אומר כולו שלי. או שמולידו עלום או מטושטש כמו שטוקי או אסופי. כי הורות ברורה היא טובת הולד. גישה זו מצמצמת מאוד את רצונותיהם ותשוקותיהם של האיש ושל האישה בתחום חיי המין או בתחום הפוריות. אבל אישיות הולד וטובתו גוברים על רצונותיהם ותשוקותיהם של האיש והאישה, כי לא מדובר בנכס של בני הזוג, אלא באדם שנברא בצלם אלוקים, ואשר יש להבטיח לא רק את צרכיו החומריים, מזונותיו, זכויות שבירושה וכיוצא בזה, אלא את עולמו החברתי והאישיותי והנפשי על הצד היותר טוב. ככולם, ככלום, מוצדק הדבר שהוולד יסבול בחייו בגלל שוקותיהם של מולידיו? והרי יש להם אפשרות של הורות בדרך של אומנות, אם באמת הם ערכיים ואנשי חסד שאינם מונעים רק מרגשות סובייקטיביים, ואין לזלזל ברגשות סובייקטיביים. אבל היהדות תמיד ידעה לשלב בין רגשות סובייקטיביים ובין גישה ערכית. גישה הזו של היהדות, שהיא כנגד המגמות המסתמנות בעולם המערבי והחודרות אלינו בדבר הזכות למשפחה חד-הורית, הזכות להורות, לבני זוג חד-מיניים, ואפילו על חשבון טובתו היותר מושלמת של הולד. מטבע הדברים, הגיעו לבית המשפט העליון עתירות הקשורות למשפחות חד-הוריות ולזוגיות חד-מינית ולזכויות הנובעות מכך כבני משפחה, וכן להורות לבני זוג חד-מיניים. ובית המשפט הולך ומכריע בשיטה המתגלגלת יותר ויותר לטובת הגישה של החברה המודרנית המערבית, שבמרכזו זכות הפרט, כבוד האדם, שוויון בין בני האדם, ללא הבדל מין וכיוצא. למרות שאפליות הללו מוכרות יש על ידי בית המשפט כהבחנה מינית לגיטימית, אבל כאמור יותר ויותר מדברים על שוויון כמעט ללא הכרה בהבחנה המינית הלגיטימית. בתחילה בעניין זכויות סוציאליות, כמו דנילוביץ', ששם מדובר על דייל שבקש טובות הנאה ממוניות זכויות סוציאליות לשותפו בחיים כאילו הייתה אשתו, ובית המשפט נתן את התוקף לכך. ואחר כך בעניין סטטוס, כגון פסק דין ירוס חקק, ששם כבר מדובר בזוגיות, בנות זוג לסביות, שהאחת היא אמא ביולוגית, והן ביקשו שהאישה השנייה תהיה מאמצת של הבת הזו, של הבת הזו. ויש בית המשפט העליון בפועל מקדים או מחליף את הרשות המחוקקת על דחלות התקדימיות. ואיני בא בטענות לגבי מסקנותיהם, אף שאינה מקובלות עליי. אני בא בטענות כלפי שופטי בית המשפט העליון, על כי אינם ממלאים את תפקידם כפי שהחוק מחייבם, למצוא בין האיזון שיש בין יהדות ודמוקרטיה. כי בכל העניינים שדנו בהם בנושאים אלו, הם לא התייחסו כלל למקורות היהדות. כי אילו התייחסו למקורות היהדות ודחו אותם, אף שאולי היו דחיותיהם נדחות על ידי יודעי יהדות, לפחות הייתה אמינות למערכת המשפטית, שהיא משתדלת למלא את תפקידה כפי שהחוק הטיל עליה. אבל כשהמערכת המשפטית מתעלמת ממקורות היהדות, היא פועלת שלא כחוק, והיא פוגעת באמינות שלה. במיוחד כשמדובר שעליהם לשמור על צביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. ואין הבעיה רק בזהות, בדבר זהותה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, אלא גם באימות שיטות חיים מודרניות שטרם נבדקו היטב, שייתכן בתוצאותיהן תהיינה שליליות לחברה. כי מרכיבי התא המשפחתי החד-מיניים הם בעלי עניין אגואיסטי שלא תמיד מונעים מעניין יהודי וערכי, והבלט כמעט שהופך לרכוש של הוריו הביולוגיים או המאמצים או הרוכשים, והוא עלול להיות נשוא לתביעות בין בני הזוג, כמו הסכסוך המשפטי הקשה שהיה בין בני הזוג נחמני בדבר ביציות מופרות לאחר שהתגרשו, אם אכן להפרות אותן או לא להפרות אותן. אין להתייחס לבלדות כאל נכס, יש להתייחס ללבלדות כאל בני אדם שנבראו בצלם אלוהים, וכך להתייחס אליהם. וכך תהפך החברה בישראל, באמצעות המטריה של בית המשפט העליון, חברה שמחקה עברות מערביות, תוך שהיא הופכת להיות שפן ניסיונות לאור חיים מודרני מתגלגל ומתווה, שאחריותו מישורנו. וזאת במקום להיות חברה יהודית, ערכית, מופתית לאומות העולם. אני יודע שיש שופטים בית המשפט העליון שהם באמת מלומדים גדולים בהרבה שיטות משפטיות, בוודאי הישראלית והמערביות, אבל צערנו רבים מהם אין להם ידיעה במשפט העברי, ויש מי מהם שיש להם דעה שלילית קדומה שכאילו המשפט העברי הוא ארכאי ואינו מתאים לחברה מודרנית. והנה רבותיי, כנגד הללו שיש להם דעות קדומות שליליות, אומר שהיהדות היא זו שהביאה לעולם לפני אלפי בשנים את הערך הנעלה שחביב אדם שנברא בצלם אלוהים, והיא זו שמגנה על זכויותיו וכבודו של כל אדם, עד שחרתה על דגלה לא תחמוד, לא תסנה, לא תיקום, לא תיתור, ואהבת רעך כמוך, ומדובר לפני אלפי בשנים רבותיי. אבל יתרה מזו, היהדות השגילתה פתיחות רבה לקדמה האנושית כבר לפני אלפי בשנים, כשקבעה חוכמה בגויים האמן, והודו חכמי ישראל לחכמי אומות העולם במחלקות מדעיות שונות. אבל היא גם השכילה להבחין בין חוכמה כמדע ובין תורה כשיטה לנורמות התנהגות, והשכילה לשלב באיזון נבון בין משפט ובין מוסר. היא קבעה שמי שאומר שלי, שלי, זוהי מידה בינונית. לא, אי אפשר לבוא לכל אדם תאמר שלך שלא ותתן תרומה. שלי, שלי, זוהי מידה בינונית. אבל היא גם ציינה שיש אומרים שמי שאומר שלי, שלי, היא מידת סדום. כלומר, שלפי שורת הדין, אכן ממונו של כל אדם הוא שלו ואין לפגוע בו. אבל היהדות ידעה ששיטה משפטית שמתנגדת רק במסגרת משפטית, מתגדרת רק במסגרת משפטית, של שלי שלי, ואין בה מידת חסד, היא מידת סדום, ויש שקופים ביהדות נגד מידת סדום, ומחייבים לנהוג לפני משורת הדין, כדי שהמוסר יגן על המשפט. ואל נחשוב שנישואים חד מיניים חדש הוא בעולם. במקורות היהדות, רבותיי, במשפט העברי, שמלפני אלפי שנים, יש כבר התייחסות לעניין זה, כתופעה שהייתה בדור המבול, שכבר אז בלבלו את המושגים איש ואישה, אבא ואימא ולדות, והיהדות אמרה את דברה בעניין זה, מתוך בחינה מדוקדקת של העניין, שיקולים ערכיים ושיקולים של טובת הולדות וטובתה של החברה. וכאן המקום לציין שהיהדות היא נגד אקטיביזם שיפוטי, והיא קבעה הם מתונים בדין, אבל היהדות היא בעד אקטיביזם חינוכי וערכי, כי החוסן של החברה בכלל ושל כל יחיד בפרט הוא קודם כל בחינוך לערכים. וכדאי ששופטי בית המשפט העליון יזכרו שמי שהיה שופט בית המשפט העליון, חיים כהן המנוח, ראה אותם כמעין הסנהדרין של ימינו, ואם כן, עליהם ללמוד משפט עברי, לפחות כדי לעיין בו ולהתמודד התמודדות אמיתית עם שיטותיו, ויכריעו רק לאחר שישבו בין שיטותיו לבין השיטות המערביות המודרניות. אז ורק אז ימלאו תפקידם כמוסד עליון של החברה הישראלית, ויפעלו על פי חוק למצוא איזון בין יהדות ודמוקרטיה. כי עלינו לזכור את תמונתה של היהדות. באין חזון ייפרע עם. ונוכל אנו להוסיף ולומר, כי באין חינוך לערכים תתפורר אומה. ואם בהרבה תחומים אנו שואבים להישגים בינלאומיים, ספורט שטרם הצלחנו, ומדע, שאנו ברוך השם בדרך הנכונה, והראיה פרסי נובל, הרי שאין בכך שום התנשאות. אם נחרות על דגלנו שבתחום הערכי והמשפטי נגשים את החזון, כי מציין תוצאי תורה ודבר השם ירושלים. אז כמעט. אז הנה, תרמתי את חלקי בלפני משורת הדין.
תודה רבה, הרב הרוסי, כבוד השופטת בדימוס, השופטת דליה דורנר, בבקשה. אמרתי ופתחתי שדווקא, בבקשה כבוד השופטת, עד שתעלי, בגלל נוכחותך במשפט דמיאניוק, על כל המשתמע ממנו ועל כל הרגישויות, הסוגיה של התנגשות הערכים רלוונטית שבעתיים, אני בטוח.
אני מבינה שאתם ממהרים לארוחת צהריים, לא? אז רק קיצורם של דברים. בסדר גמור. ראשית חוכמה, אני שופטת, ויש מבית משפט, האם עם ישראל מרוצה מבית משפט שלו? האם... אז אני אגיד לכם משהו. קשה מאוד לרצות את כולם. וזה, התפקיד השיפוטי הוא תפקיד כזה שלפחות לפחות 50% מאלה שפונים אליו יוצאים בלתי מרוצים לגמרי. וגם ה-50% האחרים לא כל כך מרוצים, כי מי שזוכה הוא צודק, לא? לכל היותר היה לו עורך דין טוב. אבל מי שמפסיד, אוהו, זה השופט טיפש, או השופט שמאלי, או השופט ימני, הוא אוהב חרדים, הוא שונא חרדים, וכבר... הסיפור הזה מסופר במקורותינו, ואני תמיד נוהגת לספר על מה שאירע לדוד המלך, שאבשלום בנו מרד בו. ולכן כאשר דוד ישב במשפט פומבי ושפט את העם, כי אז לא הייתה הפרדת רשויות, המלך היה גם השופט, עמד אבשלום וחיכה, וכאשר מי ש לא זכה במשפט יצא בידיו על ראשו, שאל אותו במה העניין, ואמר לו, דבריך טובים ונכוחים, ושומע אין לך מאת המלך. מי ישימני שופט בארץ, ואלי לבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו. ואיך אומר הכתוב? ויגנב אבשלום את לב ישראל. קל מאוד לגנוב את לב ישראל ולומר בית המשפט,
לא תקין, לא שפט נכון, יש לו, הוא לא שפט נכון. על פי מה שופט בית משפט? על פי מה שהוא בוחר? על פי סולם הערכים הפרטי שלו? אם הוא יהודי שומר מצוות או לא שומר מצוות? הוא שופט על פי הדין. על פי הדין שנקבע בראשיתו במגילת העצמאות שלנו, ובהמשכו בחוקי היסוד שלנו ועל ידי הכנסת שלנו, ואם פירוש שהוא נותן לדין הוא לא נכון בעיני המחוקק שלנו, הרי זכאי המחוקק לשנות את הדין, ושוב גם המחוקק הוא לא בלתי מוגבל והוא מחויב בדברים בסיסיים. הנורמה הבסיסית שלנו היא מגילת העצמאות. מגילת העצמאות שלנו, שעליה חתמו האבות המייסדים של היישוב היהודי, מהקומוניסטים עד אגודת ישראל, ימין ושמאל, היא מסמך שהוא גורם, הוא מהווה סימביוזה בין ערכיה היהודיים והדמוקרטיים של מדינת ישראל, הוא מגדיר את מטרת הקמתה של מדינת ישראל. מדינת ישראל לא קמה כדי להקים במדינה דמוקרטית. עוד מדינה דמוקרטית. המזרח התיכון זה לא האזור הטוב ביותר להקמת מדינה דמוקרטית. היא קמה. משום שחזרנו לארצנו, והיא קמה בצל השואה, היא קמה כדי לקבץ בה את העם היהודי. זו מטרתה. ולכן חוק השבות שלנו זה חלק מהחוקה שלנו, הלא כתובה. החוק הזה הוא החוק היחיד שמותר לו להעדיף יהודים באשר יהודים ולתת את מפתח הארץ לבני העם היהודי. במובן, חוק השבות הוא רחב, לא רק נותן את המפתח לבני העם היהודי לפי ההלכה, אלא גם למשפחות ולאותם אנשים שהנאצים באותן קטגוריות רצחו אותם. חוק השבות שלנו זה חוקי נירנברג בהיפוך. ואם נחזור למגילת העצמאות, שהיא הבסיס שעליו אנחנו שופטים, במדינה שלנו היא מדינת חוק ואיננה מדינת הלכה, כמובן, בוודאי שמאמינים מאמינים, שומרים, וזה חשוב. אז אני אמנם יודעת דברים בעל פה, אבל כדי שלא אכתה בשפתיי, הבאתי את זה לפנים. קודם כל, איך המגילה מגדירה את יהודיותה של המדינה. בהכריזה, בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצמה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קומומיות, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים. עכשיו, היא כותבת שהמדינה תהה מושתתת, וזה הערכים היהודיים שבחרו ממכלול ערך המורשת ישראל. אבל מה הם בחרו? החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. בהמשך, הכנסת שלנו חוקקה חוק, חוק יסודות המשפט, שקבע כמקור משלים את מורשת ישראל, כאשר חוק ספציפי לא קובע מה לעשות, אבל לא את כל מורשת ישראל, אלא מתוכה את יסודות חירות, צדק, שלום ויושר, מבחינה הערכים היהודיים. ואילו את הדמוקרטיות של המדינה, שכידוע מתאפיינת בהגנה על זכויות האדם ובמרכזן השוויון, היא מגדירה כי מדינת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, לרבות אזרחינו הערבים, וכפי שהעיד ודיבר השר בנט, לצערי אנחנו את זה לא קיימנו, ולא טוב הדבר הם מבחינת החוק שלנו, לא, אם כי הגישה הופכת להיות חיובית, הן מבחינת החוק שלנו והן מבחינת הפרקטיקה, מפני שעם חכם לא מדיר 20% מאזרחיו, וכבר אמר שמריהו לוין, עם ישראל הוא עם חכם, חבל שאין לו קצת שכל. אז צריך גם להיות פרקטי. ובהמשך, בזה העיקר, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. אני מוכרחה לומר, ואמר את זה הרב, שהערכים האוניברסליים שהם בבסיסם הערכים היהודיים כלל אינם סותרים לתעדי את הדמוקרטיה, חייבת להיות סימביוזה. כאשר שופט יושב על כס המשפט, הוא לא רואה שני ערכים מתנגשים, הוא רואה ערך אחד, וכבר הרב ציטט את מתוך המקורות דברים שנכתבו לפני אלפי שנים, שאנחנו, אנחנו בני העם היהודי, אנחנו הפכנו אותם לערכים אוניברסליים, מאיתנו למדו. ואין לי אלא לצטט דברים נפלאים לגבי התנהלות אל הזר, אל הגר, כי יגור גר בארצכם לא תונו אותו, כאזרח מכם יהיה הגר. המילה אזרח שאנחנו משתמשים בה היא מספר ויקרא. בתקופה שההתנהלות מבחינה היסטורית לזר, כפי שמתואר גם בתנ״ך, הייתה קשה, אבל פה מדברים על עקרונות, על ערכים. ואהבת לו כמוך, מדוע? כי גרים הייתם בארץ מצרים, ובשמות, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. דברים נפלאים, ותחשבו מתי נכתבו, לפני אלפי שנים. אכן, גרים היינו בארץ מצרים, גורשנו, הופלנו, נרצחנו. ולכן אומר לנו הכתוב, וזה ערך יהודי, אל תעשה את זה, מה שעשו לך, אל תעשה את זה, תלמד מזה. ולכן, אלה הם גם ערכים יהודיים, לא רק ערכים דמוקרטיים. לא היינו צריכים לחכות להכרזה האוניברסלית על זכויות אדם משנת 48. יש לנו את זה בכתובים. אני אף פעם לא הרגשתי שיש לי התנגשות בין הערכים היהודיים שלי לערכים הדמוקרטיים. נכון, אני אומרת, המטרה של המדינה הזאת, וגם זה מופיע במגילת העצמאות, זה לפתוח את המדינה הזאת לעלייה היהודית, לקיבוץ גלויות. בשביל זה היא קמה, זה מפלה לאזרחינו הערבים, אבל בשביל זה קמה המדינה. ולכן, החלט אפשר להגן, גם מבחינה דמוקרטית, ובוודאי ובוודאי מבחינה יהודית, על הערך הזה. עכשיו, הייתי רוצה לומר לכם מילה. יש החושבים שההחלטות צבועות בצבעים פוליטיים. שופט אסור לו בכלל לומר מה דעתו הפוליטית, גם אחרי שהוא פורש, עד המוות. שמה יגידו, אהה, החלטת כך, כך. אבל היה שופט אחד שבגיל 93 לא עמד בכך וגילה את דעתו. ואני, והשופט הוא משה לנדו, הנשיא משה לנדו, זכרו לברכה. הוא החליט וכתב את פסק הדין בשעתו, שהיישוב אילון מורה צריך להוריד אותו, מפני שהוא בנוי על אדמות פלסטיניות פרטיות. בסוף פסק דינו, כך כתב, וכתבתי את זה, כדי שאדייק, החלטתנו תתקבל על ידי חלק מן הציבור בתשובות שם, היא מבוססת על צווים של אלוף. האוניברסיטת אריאל קיבלה את האישור מאלוף. אם מדינת ישראל במוסדותיה הנבחרים, שזה לא בית משפט, רוצה לשנות את הדין, עליה להכיל את המשפט של מדינת ישראל. כל עוד שזה הדין, יש משפט בינלאומי שאנחנו מחויבים בו. זהו רבותיי העניין. אבל אמרתי את זה, סיירתי בשומרון ונפגשתי עם הרב מלמד הבן ודיברנו, ואני אמרתי לו, אבל אם זה המצב המשפטי, כך ישפוט בית המשפט. אל תזנו את בית המשפט העליון של הממלכה. אל תתבעו ממנו שהוא לא ישפוט לפי הדין. יש אחראים לדין ויש אחראים למשפט, ובית המשפט ישפוט על פי הדין הקיים. והדברים האלה צריכים להיות ברורים וחד משמעיים לקהל הקדוש הזה. כפי שאמרתי, בית המשפט מפרש את החוק, קובע לפי הערכים, מקיים שוויון. אם יש לנו היום זכויות אדם שמבוססות על דמוקרטיה, אז חלקם הם חוקי היסוד שלנו. אנחנו, יש לנו חוק יסוד כבוד האדם בחירותו, שקובע זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו וביותו בן בן חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל, והן פוגעים בחייו, בגופו ובכבודו של אדם באשר הוא אדם. אם כן, כאשר פוגעים באדם מפני שבשל השתייכות הקבוצתית שלו, מפלים אישה, מפלים חרדי, מפלים משום שהוא חרדי, מפלים נחה, מפלים זקן, בית המשפט העליון יתערב. בוודאי שהוא יתערב, ויקבע שהאפליה אסורה. וזה, כי זהו הדין. זהו הדין, וזה המשפט החוקתי שלנו. ואם יש לנו את חופש הביטוי, הוא נובע מזה שאנחנו מדינה דמוקרטית. ובזמנו, לצערי, אין חוק ברור, אבל זה נובע מהיותנו מדינה דמוקרטית על פי מחזת העצמאות שלנו. אז יש פסק דין, כל העם, של השופט הגרנט, אני מדגישה כל העם, וחשוב לקהל הזה דווקא לדעת, כל העם זה לא הקונסנזוס, זה לא העיתון דבר ולא על המשמר, ואפילו לא חרית הבוקר, אלא זה עיתון קומוניסטי מחוץ לקונסנזוס הציוני היהודי שהיה קיים, ושם נקבע שאתה לא יכול לסתום פיות, אלא כאשר מדובר בפגיעה חמורה, בשלום הציבור ובהסתברות של קרוב לוודאי. ותדעו, והדברים חשובים, אנחנו את חופש הביטוי ובכלל את זכויות האדם, הרוב לא צריך אותם, כי הממשלה היא שלו והיא משגיחה עליו. מי שצריך את ההגנה של זכויות אדם ואת בית המשפט, זה קבוצות מיעוט. וחשוב מאוד לכן לשמור על בית משפט עצמאי, שיוכל לשפוט על פי הדין ועל פי הערכים דמוקרטיים ביהודים. ולכן המשטר החוקתי שלנו שלצערי לא התגבש בחוקה, הוא בנוי טלאים טלאים, בכל זאת נותן לנו, משום שיש לנו בית משפט עצמאי, הגנה על האזרח, על האדם ועל קבוצות המיעוט. וקבוצות המיעוט גם מתחלפות כפי שאנחנו רואים. הנה, מגזר החרדי היה שנים בממשלה, עכשיו הוא במיעוט, ואם הוא ייפגע, למי הוא יפנה? עד כאן התורה. ולבסוף אני רוצה לומר לכם כמה דברים אישיים. אני ילידת 34, ואני בשבילי, בשביל הדור שלי, מדינת ישראל היא נס. המדינה היהודית היא נס. יש ליהודים מדינה, יש ממלכה, וצריך לשמור עליה. וזכיתי בכיבודים, ואם היה דבר שמאוד מאוד ריגש אותי, זו הייתה הזכות שניתנה לי, להדליק מסועה ליום העצמאות ה-62 של מדינת ישראל, ועמדתי שם, המשפחה הייתה על הר הרצל, וככה רגל אחת רעדה לי וחשבתי, אוי גם קיבלתי אירוע מוחי. אבל זו הייתה רק התרגשות, ואני רוצה לקרוא לכם כדבר סיום, לכבוד מה הדלקתי את המסועה. לא כשופטת, אלא כדליה דורנר, אבל בהשפעת העבודה שלי. ביצעתי לכבוד נאמנותנו למדינתנו היהודית והדמוקרטית, לכבוד הכיבוד של זכויות האדם והאזרח ובמרכזן עקרונות השוויון, החירות וחופש הביטוי, לכבוד הקפדתנו על כבוד האדם באשר הוא אדם, ברוח דבריו של רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם כל אדם, ולתפארת מדינת ישראל. תודה רבה.
כבוד השופטת בדימוס טליה דורנר, מוריי ורבותיי, לדקות האחרונות של המושב הזה לפני שנצא להפסקת צהריים ולתפילת מנחה למי שמעוניין, העשר דקות האחרונות של המושב הזה יוקדשו להצגת מחקר. הצגת מחקר זו מתודה שאנחנו משתמשים בה בכינוסים הללו כהצגת נתונים, הצגת עובדות.
המחוקק, האם המחוקק יודע שהחליפו אותו? כלומר,
הפסקי דין זה יפה, אבל אנחנו ניסינו לבדוק האם באמצעות פסקי הדין באמת ההחלפה הזאת מתבצעת. בשביל לבדוק את הדבר הזה, אנחנו לקחנו את סוגיית הריסת בתי מחבלים. למה לקחנו את הסוגיה הזאת? שלוש סיבות. זה שיש יחסית למספר הכולל של ההריסות המון המון עתירות, אפשר לומר כמעט עד אין בית אשר לא דן בו בגץ, כלומר זה באחוזים מאוד מאוד גדולים. והדבר שגילינו מיד עם ההתחלה של הבדיקה זה שאין שום קשר בין המציאות בשטח לבין הפסיקות. מה זאת אומרת? אנחנו נעבור, ואם אפשר כבר לדלג שני שקופיות, אם תראו, בעצם החלק האדום הדק הזה, זה החלק שבו בית המשפט אמר למדינה לא להרוס את הבתים באופן מפורש בפסק הדין. זאת אומרת, 97% מהעתירות נדחו, ובית משפט בעצם נתן אור ירוק, אם אנחנו מבינים את זה ככה, נתן אור ירוק למדינה להרוס את הבתים. זאת אומרת שאם אני בא לבדוק האם בית משפט, ואגב, בהקשר לשינוי הדין על ידי המחוקק, החוק נשאר אותו דבר לאורך כל התקופה. כלומר, לא היה איזה שינוי בחוק. הסעיף בחוק שאומר אפשר להרוס בתי מחבלים, סעיף 119, תקנות ההגנה, נשאר אותו דבר מאז 1945, מאז שהוא נחקק. לא השתנה. בעצם הדבר הכי שהשתנה זה מדיניות הממשלה. אז אנחנו רואים שבאמת זו הסיטואציה. בית משפט, אם אני בודק את הנתונים, הכריע כן או לא, אין פה, אני לא יכול למצוא שום דבר. אבל אז אני...
אבל עצם העתירות
השפיעו. יפה. אז התחושת הבטן של, אני מניח של חלק גדול מהקהל, וגם שלי, וגם אני מניח של כל מי שמכיר את התופעה, זה אכן ככה, אבל עצם העתירות השפיעו, יש דברים נוספים שאינם מתבטאים בפסק הדין. את החידוש הזה, זה לא חידוש שאני גיליתי, ולא בשביל זה באתי לעולם, זה דבר שכולם יודעים אותו, כל עורך דין יודע שבפסקי דין רב הנסתר על הגלוי, גם חוקרי משפט יודעים את זה, זה לא דבר סודי. מה שאנחנו בעצם במחקר שלנו, לקחנו סוגיה ספציפית והראינו עד כמה. כלומר, לבוא ולהגיד, יש דברים נסתרים, כולם יודעים, גם כתבו על זה שירים. בשביל לבוא ולהראות כמה הדברים הנסתרים האלו הם בעצם ההשפעה, ובלעדיהם אין לנו שום דרך לדעת, בשביל זה עשינו את המחקר הזה, ולקחנו מקרה שיחסית קל. במקרים אחרים, גם לא היינו יכולים למצוא את הדרך לעשות את זה. אז מה שאנחנו עשינו, התחלנו להוסיף עוד ועוד פרטים. יש בעתירות דבר שנקרא דעות מיעוט. יכול להיות שדעות המיעוט משפיעות. העתירה עצמה נדחית, אבל דעת המיעוט דואגת למקרים הבאים. אז לקחנו את מקרה הריסות הבתים, שקללנו בפנים גם את דעות המיעוט. אנחנו רואים שני עמודים גדולים של הריסות בתים, זה כמובן האינטיפאדה הראשונה והאינטיפאדה השנייה, שכמובן הם השפיעו הרבה על מספרי הריסות הבתים, אבל גם במהלך התקופה של אפילו הסכמי אוסלו אנחנו רואים הריסות בתים, גם אחר כך. אבל מה אנחנו שמים לב? שבסוף שנת 2004 נעלמו הריסות בתים, והפעם הבאה שהם מתחדשים זה רק ב-2009, כלומר, 4 שנים לא נהרסו בתים, לא היה דבר כזה מאז תחילת התופעה, ואנחנו רואים שגם אם אנחנו משקללים את דעות המיעוט, אין פה דרך להסביר את זה. אז עברנו לדברים אחרים, יש בפסקי דין דבר שנקרא הערות אגב, אומרים, כדאי, אבל אולי תשקלו דרך אחרת, תמצאו, תשתמשו בפתרון חלקי, ויש פה דוגמאות של אמירות אגב שבאות ואומרות, בואו תדאגו שבתים אחרים לא נהרסים, בואו תדאגו, תאטמו כשאפשר ואל תהרסו. יש, המחקר המלא כמובן עוסק בזה יותר בהרחבה, אבל מבחינתנו כל אמירת אגב סיפקה נקודה שלילית למדינה, כלומר רמז למדינה, מה שאתם עושים לא מוצא חן בינינו, בעיני בית המשפט, וניסינו לשקלל גם את זה. אנחנו רואים שהגרף לאט לאט באמת קצת יותר דומה, אבל עדיין אנחנו לא רואים שום דבר שיכול להסביר את הצניחה בין 2004 ל-2005, לא יכולים להסביר את זה, המצב הביטחוני אמנם משתפר מעט, לא ברמה הזאת. לא הפסיקו הפיגועים המשיכו גם אחר כך, ובמהלך התקופה היו במחקר אומרים, היו בסביבות החמש הריסות שאנחנו יודעים עליהן באמצעות פסקי הדין, אבל חמש הריסות שכבר תוכננו, כבר יצאו אל הפועל, ובסוף בוטלו בסוף שנת 2004-2005. כלומר, זה לא שלא היה צורך, היה צורך, השתנתה המדיניות. ואז מה שלקחנו, לקחנו מידע פנימי ממקורות בלתי גלויים. מקורות בלתי גלויים, זה דבר שאנחנו, עורך דין, חוקר, לא יכול להגיע אליהם. זה מה שאני מגדיר מקורות בלתי גלויים. ויש פה דוגמאות, אמירות מחוץ לפרוטוקול, בעצם עדים שהיו בפנים, שיודעים לספר. חלק מהדברים אנחנו יכולים לדעת בגלל כל מיני עותרים שכתבו את זה, עשינו ככה, עשינו אחרת, אבל אין מקור מידע מסודר לעניין הזה. ובעיקר הדבר המשמעותי ביותר מופיע באותיות, יש פה, אני אגיד במילה מה הלך שם, הייתה במשך תקופה מאוד ארוכה דעת מיעוט שבאה ואמרה, נכון שיש את הסמכות הזאת בחוק להרוס בתים, לא להשתמש בה, היא לא טובה, לא צריך להניש ענישה קולקטיבית. דעת המיעוט הזאת הייתה באופן מאוד מאוד חזק אצל השופט חשין, השופט דורנר בפסק דין אחד שהשתתפה שישבה פה, גם אמרה אותה ככה, לא בצורה כל כך בוטה, אבל גם אמרה אותה, הדעת המיעוט הזאת הייתה עקבית לאורך כמעט כל השנים, אבל דעת המיעוט הזאת לא השפיעה על פסקי הדין. אבל באותו דיון שמתואר, ואנחנו תכף נדבר על זה, כאשר התקיים עוד דיון, פנה הנשיא ברק בפתח הדיון לפרקליט שייצג את המדינה, ושאל אותו אם הוא מודע להלכי הרוח של בית המשפט. כאשר השיב הפרקליט בחיוב, אמר לו הנשיא כי הוא מבקש ממנו להיכנס לאווירה של בית המשפט, ולמען הסר ספק הוסיף הנשיא בעל פה, כי כשלא שבעבר, שלא כבעבר, כיום הוא רואה טעם רב בדעת המיעוט של השופט חשין בסוגיית הריסות הבתים. זאת אומרת, השופט ברק אמר לנציג המדינה בדיון, שהתקיים בסוף שנת 2004, אמר, תקשיבו, אם לא תפסיקו עם הריסות הבתים, אנחנו נציל פסק דין שאסור לכם להרוס בתים, כי אנחנו נאמץ את דעת המיעוט של השופט חשין, כאשר בעצם לא היה שום שינוי בחוק. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את האמירה של השופט דורנר מקודם על הבמה הזאת, שאמרה, הדין צריך להשתנות על ידי המחוקק, לא חל כל שינוי בדין, אבל בית המשפט בא ואמר, אם לא תפסיקו עם הריסות הבתים, אנחנו נפסיק את זה בשבילכם. זה לא צו, זה חוק. עכשיו, אז בשביל זה עברנו, ניסינו לחמת את הגרף, זה אפילו קצת צריך להיות יותר גבוה, כי בעצם, אם הצהוב זה האמירה הזאת שבית המשפט מבחינת מידת ההשפעה, לא היה מקום פה לשים את מידת ההשפעה שלה, כי בעצם אותה אמירה במהלך הדיון, ויש על זה הוכחות מאוד מאוד ברורות, אנחנו תכף נדבר עליהן, אותה אמירה במהלך הדיון עשתה מה שארבע פסקי דין שבהם התקבלה עמדת העותרים, כל דעות המיעוט לאורך השנים, כל האמירות אגב לא עשו, והפסיקה באופן מוחלט את מדיניות הריסת הבתים של מדינת ישראל. מאיפה אני יודע שזה קרה? אז א', במחקר אני מביא איזה ציטוט מתוך ספר שסקר את כל נושא ההשפעה החוץ פסק דינית על, 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 על המדינה, סליחה, על המדינה. אבל מעבר לזה, ארבע שנים מאוחר יותר התגלה במסגרת עתירה של המוקד להגנת הפרט, המדינה הביאה מצגת של אותה ועדה שישבה בצבא והחליטה על שינוי המדיניות בנושא הריסת הבתים. מצגת ארוכה, המון שקופיות, לא כאן המקום להאריך. המצגת באה ואומרת, יש, קיימת תמימות דעים בגופי המודיעין לגבי הקשר בין הריסות בתי מחבלים לבין ההרתעה. כלומר, זה מרתיע, זה מועיל, זה מונע פיגועים. לא חל כל שינוי בעמדה לגבי מה הריסות בתים עושות במסגרת המאבק בטרור. המצגת אומרת את זה באופן חד וחלק, אבל מבחינה משפטית היא באה ואומרת, אנחנו נמצאים על סף הלגיטימיות. אנחנו נמצאים כמעט לא חוקי ועל סף הלגיטימיות. מה זה סף הלגיטימיות? מה זה הכמעט לא חוקי? זה האמירות המשפטיות. לא חל כל שינוי בערכות של גופי המודיעין, לא חל כל שינוי במה שהשב"כ אומר, חל שינוי אנחנו על סף הלגיטימיות. מאיפה אנחנו יודעים שאנחנו על סף הלגיטימיות? כי השופט ברק אמר לנו, אם לא תפסיקו עם הריסות הבתים, אתם לא תהיו לגיטימיים. ולכן אנחנו יכולים לראות שזה ההנמקה שבעצם גרמה לוועדה מטעם הצבא, להחליט שיותר לא הורסים, ובאמת לא חידשו את זה עד שנת 2009, והיה על זה דיון, אם מותר לחדש, אסור לחדש, אבל במשך ארבע שנים, זו הייתה המדיניות הרשמית של מדינת ישראל, לא הורסים בתים, שהושפעה נטו מאותו צהוב שהיה צריך להיות מחוץ לגרף. הנושא הזה, זה בעצם הדבר שתרמנו. על הבעייתיות אפשר לדבר מכאן ועד הודעה חדשה, ודיברו גם לפניי, כלומר, ממילא אם המחוקקים לא יודעים, המחוקקים לא יכולים לשנות. אם זה המצב של שפרקליט המדינה שומע חצי אמירה בדיון, ובגלל זה הוא בא וגורם לשינוי המדיניות, איך יכולים להתמודד עם זה המחוקקים? אנחנו כולם יודעים איך אפשר לשנות פסק דין של בגץ. איך משנים? עושים חוק עוקף בגץ. אבל איך משנים אמירה שלא נאמרה ואולי לא נאמרה ובכלל לא מופיעה בשום פרוטוקול? אנחנו קוראים בסוף המחקר, וזה גם לא חידוש שלנו, אבל את הדגשים בהחלט שלנו אנחנו נותנים. אנחנו קוראים לשני דברים שיכולים לצמצם את הבעייתיות. הבעיה הראשונה, דרך אחת, זה להחזיר את עילות הסף, להחזיר את בית המשפט לדיונים נקודתיים פר מקרה וממילא, להגביל את היכולת יצירה שיפוטית החוץ ספרותית, נקרא לה ככה. אבל העיקר, וזה באמת לדעתנו הדבר היחיד, ואנחנו מתכננים להכין הצעת חוק שתוגש באמצעות חברי כנסת לשינוי המצב הזה, זה נושא של יצירת שקיפות מרבית. לא ייתכן שבכנסת ישראל כל אמירה קטנה במהלך הדיון בכנסת, שכמעט לא, אין לה שום השפעה, חייבת על פי חוק להיות מפורסמת לציבור ולהיות מוקרנת ומוסרטת, לא ייתכן שאמירות כל כך משמעותיות וכל כך חשובות יעברו מתחת לרדאר, ולכן אנחנו אומרים, כמו שיש שידורים חיים ממליאת הכנסת, כמו שיש שידורים חיים מוועדות הכנסת והכל מתומלל, צריך להיות אותו דבר בבית משפט. אם זה מוצא חן בעינינו כציבור, אם זה מוצא חן בעיני המחוקקים, האחרות שאליהם הגיע בית המשפט, הוא יכול לאשר אותם, להשאיר אותם על כנם. אם לא, יש לו, יהיה לו את היכולת לדעת, א', שזה מה שקרה, וב', לפעול לשינוי המצב. זו הצעה שעולה מהמחקר שלנו, אבל אני חושב שבאמת ההצעות, אפשר לפתור, כל בעיה אפשר לפתור בדרכים, אבל הצעד הראשון בפתרון כל בעיה הוא המודעות לה, ולדעתי הרבה מאוד, גם אפילו מהשופטים לא תמיד מודעים לזה, שזה מה שהם עושים, אבל בוודאי הציבור לא יודע, ולא הציבור החוקרים, ולא ציבור המחוקקים, ולא ציבור העורכי דין, ובוודאי ובוודאי לא הציבור הרחב, וזו המטרה של המחקר הזה. תודה.
תודה רבה, מוריי ורבותיי, חצי שעה הפסקה, אפשר, ניתן לרכוש סנדוויץ' לארוחת צהריים, אפשר לפלט תפילת מנחה, עוד חצי שעה ממשיכים את הכנס כאן.